מליאה 5 ו-6, 2024, 27 למאי, 2024.
אנחנו גם עשינו ביום שני בגלל הלוז הצפוף והחגים וכו' וכל מה שיש לך. בגדול, אתם כבר ראיתם מתי מקבלים סדר, מתי מקבלים חומר, איך עושים זה. יש היום דוגמה לנושא שאת לא חווינו אותו במליאה הזאת, נושא השאילתה.
שמה?
השאילתה. אחד מהזכויות, החובות, לא משנה של חבר מליאה, זה אפשרות לנסח שאילתה, ואחד מהחובות שלי זה לענות על השאלה. עכשיו, הניסיון המצטבר של הרבה שנים מלמד אותנו כמה דברים, ואתה שאילתה, הסיבה שאני אומר את זה בגלל שתכף תהיה מענה לשאילתה ששאל משה. אתם לא קיבלתם עתק, אני בדקתי לפני כן, אתם לא קיבלתם כולכם עתק במקרה של השאילתה, לא משנה, זה יצא גם השבוע, אבל יש שאילתה ותכף אנחנו נתייחס אליה וגם נענה לה. אני רק רוצה להגיד כמה דברים ככה לפני כן, בשביל, בעיקר לחדשים, לנושא הזה של שאילתה. א', ראיתם שפעם שעברה יהודית שאלה מה העברות ליישובים, ואנחנו אמרנו, אנחנו נכין את זה בנשלח, וקיבלת, את זה כן קיבלתם כולכם עתק. עכשיו יהודית באה אליי ואומרת, כן, אבל צריך להסביר על זה גם איזה אחוז זה מארנונה ואיך מחשבים את זה וכל הסיפור. אני אסביר למרות שזה לא שאילתה ולא הגשת את זה כמו שמושה בכתב ומפורט וכו'. אני רוצה להגיד לכם, אני מרגיש שהאופן של הניהול של המניעה צריכה להיות כזאת שאתם לא צריכים להרגיש שאתם צריכים בכל שאילתה בשביל לקבל אינפורמציה, כמו שיהודית שאלה וקיבלה, כל אחד יכול לשאול מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, בלי סדר מסוים וזה. יותר מזה, זאת אומרת, שזה הדרך היותר נכונה מטעמי, מבחינת ההרגשה וכו', אני אומר את זה ככה בספתח, אני לא, אין לי בעיה עם זה, ואנחנו ענינו, הוא שאל, הוא עקב אחרי הפרוטוקולים של ועד הכספים, והוא ראה שהיה קיצוצים מסתברים של כ-5 מיליון שקל בתקציב, לעומת התקציב המקורי המעודכן, הוא שואל, בעצם השאלה שלו, של השאילתה היא, איזה שירותים נפגעו ומה אנחנו מתכוונים לעשות בקשר לזה, איך זה קרה, מה בדיוק קרה. בסדר, אני לא ניסחתי בדיוק, זה מה שהוא שאל, ואנחנו תכף נענה, גם רונן יענה, גם לימור תענה וגם אני נענה בקצרה, ארמה על מה, ופה הנקודה בעצם שאני אומר, למה אני אומר שאני מרגיש שצריך להמעיט בשאילתות, כי בעצם זה גם אחריותי, כיושב ראש פה, שתהיה תשובה ולא דיון. כי הדיונים, אנחנו מתכננים אותם במשורה, ואנחנו דנים על זה בהנהלת המועצה, בעצם זה מה שהיא עושה, היא קובעת במה ידונו. ואני רוצה להגיד לכם כחברי מליאה, שאין דבר שחבר מליאה רוצה לדון בו שלא דנים בו. אצלי אין דבר. מי שרוצה לדון במשהו, דנים. יכול להיות שזה לא יהיה בישיבה הקרובה, רק בישיבה אחרי זה. יכול להיות שאני ארצה לדון קודם, אם זה עניין ביטחון, קודם בוועדת ביטחון, או בעניין כספים, קודם בוועדת כספים, או קודם בוועדת חינוך, או לא משנה, בוועדה כזו או אחרת, ואחרי זה רק להביא את זה למליאה, עם חלופות, או אני אנסה לתת איזשהו מתווה לדיון, אבל אין דבר שמישהו מכם רוצה לדבר עליו שלא נדבר עליו. נדבר על כל מה שאתם רוצים. והצורה הזאת, נקרא לזה הסטטוטורית של השאילתה, היא לא דווקא הצורה המתאימה. עכשיו, בכל אופן, אחרי שאמרתי את כל זה כהקדמה, יש פה שאלה, היא שאלה חשובה מכובדת, יש פה בעצם שאלה נוספת, שזו השאלה הנוספת של יהודית, בקשר לשאלה הקודמת שגם אותה אנחנו ניגש, אנחנו עושה את זה מהר, כי יש לנו הרבה עבודה היום. יש לנו הרבה עבודה היום. אז בוא קדימה, מי מתחיל מכם? אני לא יודע מה זה במה. השאלה, עוד פעם אני חוזר, אתה רוצה לחזור על השאלה או שלא צריך? מה שאמרתי זה מספיק מדויק כמו שלה. בסדר, אז בוא תענה.
דבר אחד שבאמת, המעקב שלי נראה שגם בתקציב של השנה קיצצנו, אבל בעצם גם בשנה שעברה קיצצנו באמצע השנה. יכול להיות שקיצצנו בסוף השנה.
בסדר, בסדר. בוא, תענה. 5 מיליון שקל, איך הורדנו אותם בלי לפגוע בשירותים, או במה פגענו?
אני תכף אגיד במה פגענו, אבל אני אגיד בהתחלה שהתקנות בוצעו ללא פגיעה בשירותים לתושב. חלק מהקטנות התאפשרו כתוצאה מהתייעלות או הידוק של פעולות וגם מיצוי מקורות שהצלחנו להביא לה או לנצל כדי לאזן את הדבר הזה. למשל, יש לנו קיצוצים של כ-700,000 שקל לפני השנתיים במרכז הקהילתי, ויש לנו את המועדון הכפרי שכל הרעיון שעובר למרכז הקהילתי שיכול לייצר הכנסות שיאפשרו לנו להוריד את התקצוב שלנו מהמועדון הכפרי. אז זה כבר קורה, וזה חלק מהביטוי של הקיצוץ הזה של בתוך החמש מיליון. התייעלות של כחצי מיליון, מעל חצי מיליון שקל באגף הרווחה, ששם זה בייחוד מיצוי של תקנים והידוק של הפעולה של התקנים, ללא פגיעה בשירות התקנים. יש לנו בחינוך יכולת להביא כספים, או בעצם לא יכולת, המדינה נותנת תקציבים מהגפן, שמפנה לנו את הצורך בתקצוב העצמי שלנו. כן? כל הדברים האלה בסך הכל מסתכם, ויש כאן עוד, יש לנו למשל, ההחלטה האחרונה זה שינוי מודל ההפעלה של ההסעות של החינוך המיוחד. אז זה עוד לא קרה, זה יקרה במהלך השנה הזאת, אבל זה משפיע. זה משפיע הרבה בראייה השנתית, השנה זה רק קצת פחות מ-700,000 שקל. אוקיי? אני אגיד עוד שני דברים. באופן די מסורתי, תקציב שמגיע לאישור בתחילת שנה, או בסוף שנה, לשנה הבאה, התקציב של 24 התחלה, ראית שהוא יותר נמוך מעדכון מספר 2 של תקציב 23. באופן די מסורתי, זה ככה כל שנה. ככה ש... אין. במהלך השנה יש כל מיני עדכוני תקציב שמעלים, 2%, 4%, כן? שיש עדכוני תקציב, אבל הם לא בבסיס. אוקיי? עם זאת...
זה ברור, זאת השאלה פה שלא מפתח את הדיון, אבל יש פה שאלה, כאילו, איך יוצא ששנת 24 גמרנו למשל תקציב של 300 מיליון? הרצף ממשיך, התפקוד ממשיך, בסדר? זה שנהיה 1 בינואר, 31 בדצמבר, לא מפסיק את התפקוד. אנחנו מתחילים את שנת...
מה שאלה, אני אענה לך. בשנת 23 היה משהו חריג, היה את ההסכמי שכר והיה מענק חד פעמי. שהוא ניפח את התקציב בסביבות ה-9 מיליון שקל. כשהיה רוב, חלק גדול מהכסף הגיע כשיפוי גם ממשרד החינוך. אז הוא ניפח את ההכנסות וניפח את ההוצאות. אז זה היה 8.8 מיליון. לכן גם הירידה הדרמטית.
חברים, כמו שאמרתי, אני צריך שלא יהיה דיון. בגדול, אני ממש נקרא מסכם את התשובה. גמרנו את השנה הקודמת בהידוק תקציבי מסוים ובצורכי התייעלות מסוימים, אבל הפער של האחוז וחצי הזה של הקיצוצים האלו שמסך הכל התקציב עד עכשיו לא פגע בשירות. לעומת זאת, ופה זה מכין אותנו לדיון בעצם שיש לנו פה, אבל זה הצו ארנונה שאנחנו תכף נדבר עליו, אבל אני רוצה קודם לענות ליהודי, כי זה גם קשור בצו ארנונה וזה גם קשור בזה. הפירוט שאתם קיבלתם זה הסכומים המדויקים, ויש גם את אפשר לחשב, לחלץ מתוך זה את נוסחת החישוב. אני אמרתי את נוסחת החישוב פעם קודמת, זה שליש ועוד מספר יחס, נכסי ארנונה ביישוב, חלקי סך הכל נכסי ארנונה למגורים במועצה, כאשר שזה המכנה, כאילו איך מחלקים את זה, והסכום שמחלקים זה 24% מ... 24, נכון? ב-24% מסך הארנונה ממגורים שנקבע במועצה. אבל אם אנחנו נלך לרזולוציה יותר נמוכה, יש פה, זה היה שווה לכל היישובים, כל ה-35 היישובים. מעבר לזה יש לנו סידור מיוחד עם הבדואים. בסדר? זאת אומרת, היישובים הבדואים, בנוסף לזה שהם קיבלו את ה-24% הזה כחלקם במועצה, מכיוון, מכל מיני סיבות, לא משנה באופן מסורתי, הם קיבלו גם את הגבייה בפועל של הארנונה שנקבע בתוך אותו יישוב. זאת אומרת, בוא נגיד, זה נע, ופה זה כבר שאלה של השינויים שעשינו במסתבר בחמש שנים האחרונות בניהול של היישובים הבדואים. בגדול, היישובים הבדואים מקבלים יותר. הם פעם קיבלו פי 4, עכשיו הם עדיין מקבלים פי 2 בערך.
הורדנו את זה
מ-100% ל-50%. זה ירד מ-100% ל-50% התוספתי הזה. בסדר? אני מבין שזה לא ממצא מה שאמרתי, אבל זאת האמת. לוקחים 24% מחלקים ל-35% נותנים לכולם, וחוץ מזה לבדואים נותנים עוד משהו, בסדר? לא ניכנס עכשיו למה נותנים עוד לבדואים, מה שנותנים לבדואים...
אם הסך ל-24% כן. או 50%?
לא, לא 50% מסך הכל, אלא כל אחד מהיישוב שבתוכו הוא. בסדר? ומהגבייה בפועל, לפני ההנחות. זאת אומרת, זה לא, לא בדיוק, זה לא בדיוק אותו חישוב של ה-24, אבל זה יותר. זה פחות יותר מאשר היה לפני 5 שנים, הרבה פחות, בערך חצי, אבל זה עדיין יותר. זאת מבחינת לענות, ואפשר עוד יותר לרגע, וכל שיהיה לך שאלות, אני מוכן לשבת איתך ושתשפי, נימו, גם ועדה כספים, יש אנשים שיותר שולטים בזה וכו', אין בעיה לדעת. אני, לגבי הדיון הערב, יש לנו צו ארנונה. אני רוצה להקדים ולומר שאנחנו מאשרים פה בצו ארנונה, קודם כל מדינת ישראל בעצם הורתה לנו להעלות את הארנונה, לא לנו, לכל השלטון המקומי. יש כאלה שיותר מגמגמים בזה ויש כאלה שפחות, כולם בסוף התעשרו עד סוף השנה על תוספת של 2.5%, שזה חצי מהמדד, תכף היא תסביר את זה לימור, ועוד 5%. זה מה שכולם יתיישרו. עכשיו, גם אצלנו זה עוד לא מביא אותנו לאיפה שהם דורשים שאנחנו נהיה. אנחנו רחוקים. אם תשימו לב, מי שחדי העין יסתכלו בצו ארנונה שאנחנו הולכים לאשר היום וישבו נגיד בבר לב לעומת תרדיון. למה זה חדי העין? כי בר לב זה ארנונה של מתי אשר בגדול, ותרדיון זה ארנונה שלנו. זאת אומרת, בגדול אנחנו נמוכים במגורים נקרא לזה התקן הישראלי שלפיו הם מחשבים את מענק האיזון. אנחנו היינו אומרים להיות ב-60 ואנחנו ב-40, בגדול. אז ברור שאנחנו משלמים חוץ מזה גם מסי יישוב, וזה לא, זה לא הכל, ויש לנו זה, כל הקשיים, אבל בגדול אנחנו עדיין רחוקים משהו כמו 30% מאיפה שהמדינה רוצה, דורשת מאיתנו בעצם שאנחנו נהיה. קודם כל נתחיל בזה.
68% לעומת 5%.
איך?
זה 40% לעומת 60%, זה
50% מלמטה, לא משנה, כן. 30% מלמטה, בסדר, לא חשוב. זה פעם הסבירו לי, זה בשיווק עושים את התרגילים. לא משנה.
דני, אבל זה בעצם מקטין את מענקי האיזון, שבגלל שהממשלה
כן, הוא מקטין. הם קונסים אותנו, הם קונסים אותנו בגלל זה. עכשיו, אני לא רוצה לכל הדיון לקחת, כי תכף לימור תציג את העניין ומה אנחנו הולכים להחליט. אני כן רוצה, וזה כן חשוב לי, לכולם, זה גם קשור בכל אופן לשאילתה של מוישלה. קיבלנו היום את הניתוח שעושים השוואתי של הסיכום של התקציב שלנו לעומת כלל הממוצעים של התקציבים של כל הרשות המקומית, כל השלטון המקומי, כל העיריות, כל המועצות המקומיות, ושל כלל המועצות האזוריות, שזה יותר קרוב אלינו. יש פה הרבה דברים שאפשר ללמוד מזה, ומי שרוצה להתעמק בזה אני יכול להראות. אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו בהכנסות עצמיות, אנחנו קצת יותר נמוכים מכולם, זאת אומרת יש לנו פחות אזורי תעשייה ותעסוקה מאשר לרוב המועצות האזוריות, בסדר? לא העיריות. וההכנסות שלנו לתושב הן נמוכות ביותר מ-10% מרוב המועצות האזוריות.
ההכנסות לתושב.
לעומת זאת, ההוצאות שלנו לחינוך,
ההכנסה
לתושב מעצמיות, בסדר? זה כולל ארנונה עסקית, בסדר? זאת אומרת, מה שלא בתקציב המדינה, רק בתקציב, בתוספתי שלנו, אנחנו יותר נמוכים, המועצות האזוריות, הממוצע הוא 5,373 לתושב, אנחנו ב-4,930. לעומת זאת, וגם במענקים אנחנו יותר נמוכים מהמועצות האזוריות. בסדר? הממוצעות האזוריות מקבלות 5,238, אנחנו 4,445 לתושב במענק, בהשתתפות ממשלה. זאת אומרת, המקורות שלנו גם מהממשלה וגם מהעצמיות, שתיהן יותר נמוכות מהממוצע של המועצות האזוריות. לעומת זאת, ההוצאה שלנו כמובן לתושב הוא גם כן יותר נמוך מהמועצות האזוריות, כי גם ההוצאות הכנסות כן, מתאזנות, ואצלנו מאוזן. לעומת זאת, ההוצאה שלנו על חינוך יותר גבוהה משל המועצות האזוריות, ויותר גבוהה מהארצי. היא 4,840 שקל לתושב, הוצאות חינוך, לעומת, שימו לב, בארצי 2,894, ובמועצות האזוריות 4,620. זאת אומרת, המועצות האזוריות קרובות אלינו, ואנחנו עדיין יותר גבוהים, למרות שאנחנו יותר נמוכים בהכנסות. זה, אגב, עניין מעניין. כן, כן. הפלא הוא מוסבר גם בהמשך, בטבלה, בגדול, זה עומס מלוות. זאת אומרת, אנחנו באיזון תקציבי, אנחנו בגירעון מצטבר פחות מכולם. הגירעון המצטבר של כלל המועצות האזוריות הוא 5%, של המועצות האזוריות 3%, אצלנו 0. והעומס מלוות של המועצות האזוריות הוא בין 3-3.5%, ואצלנו הוא 0.8.
אז למה לגבות בדיעבד?
יפה, רגע. העומס מלוות הוא בסופו של דבר פונקציה של פרויקטים ארוכי טווח, ואנחנו מאוד מקפידים על זה. עומס מלוות שלנו נמוך, זה לא קשור. עכשיו, אני רק בא להגיד שבוא נגיד, היציבות התקציבית שהתחלנו בזה, עם השאלה של מושל, ושהיא גם השליחה בסופו של דבר כמה אנחנו מסוגלים להעביר ליישובים, ומה אנחנו עושים ומה אנחנו עושים פה, זה איזושהי הקדמה מבחינתי להצעה של הצו ארנונה. אני חושב, אנחנו יכולים, אגב, להילחם נגד זה. זה לא יעזור לנו. בסוף, היא תסביר את זה, אנחנו בסוף, זה יקרה לנו, זאת אומרת, היה כדאי, מה שנקרא, להיכנע. אני מציע להיכנע בשמחה, כי זה לא, אנחנו עדיין רחוקים מהממוצעים ומהדרישות שלהם. אנחנו לא יכולים לשחק עם זה להיות הבועל יותר מדי, אנחנו גם ככה מתוחים, ואנחנו תכף נפגע בשירותים. ובגדול, זה לא משהו שאנחנו עושים, זה משהו שהמדינה עושה לנו. ובוא, אני בזה, סיימתי את ההקדמה שלי, בואי, תקחי את זה.
קודם כל, לכל אלה שיחסית חדשים בתהליך, אז צו ארנונה בדרך כלל, ואתם תראו את זה בחודש הבא, בחודש יוני של השנה, אנחנו מאשרים צו ארנונה לשנה הבאה. השנה, כמו התקציב, שנה מיוחדת, לא נתנו לנו לאשר צו ארנונה לשנה הבאה, משכו אותנו, והדדליין הוא אמצע יוני, החלטנו שאנחנו מביאים את זה עכשיו, לאשר ל-24, ועד הראשון לשביעי צריך לאשר את 25, אז זה לא שנה נורמלית, בדרך כלל אנחנו נערכים לשנה הבאה. אז זה ככה ההקדמה לגבי התהליך. כאשר אנחנו מאשרים צו ארנונה בלי בקשות חריג, רק מעלים את הטייס האוטומטי שלא שואלים אותנו, אומרים לנו לקחת, המדינה קובעת חצי מעליית המדד, חצי מהעלייה של השכר הממוצע במשק, עושים את זה ביחד, וזו הנוסחה שעל 24 זה 2.68%, כל שנה עושים את החישוב על שנה לפני, אז זה אנחנו חייבים לעשות. כשאין בקשת חריג, מביאים את הצו ארנונה איכשהו, עם התוספת, מאשרים פה, מפרסמים את זה, לא צריך שום דבר. כאשר יש לנו איזושהי בקשה חריגה, או לפתוח את הציווג נוסף, או בכלל סיווג חדש, או לשנות משהו, גם לעלות וגם להוריד, כמו שעשינו בזמנו עם המבנים החקלאים, אז צריך להגיש את זה קודם כל למליאה, ואז יש הרבה מאוד טפסולוגיה שצריך להגיש למשרד הפנים. אחרי שמגישים למשרד הפנים, אנחנו מחכים שהשרים יאשרו את זה, שר הפנים ושר האוצר. זאת אומרת, גם כשאנחנו מאשרים פה, ולפני שנה וחצי כשאישרנו את הצו ארנונה של 23, כבר ביקשנו בקשת חריג על שני נושאים פה, שביקשנו כרגע הפחתה, ובסופו של דבר השרים לא חתמו, התחלפה ממשלה, ולכן אנחנו מביאים את זה שוב. אז כל מה שנאשר פה זה גם בכפוף לאישור של השרים. לגבי, אני אתחיל עם 5% העלאה של ארנונה למגורים. קודם כל, כבר לפני שנה הודיעו לנו שבנו איזושהי מטריציה של משרד הפנים, והציבו את כל הרשויות לפי הסוציו-אקונומי, לפי הפריפריאלי ולפי הנפה, איפה שאנחנו נמצאים, מה צריך להיות גובה הארנונה למגורים וגם כל הסיווגים של של הלא למגורים. בארנונה למגורים הם עיצבו אותנו עם סוציו-אקונומי 7, פריפריאלי 3, ובמטריציה הזאת נכון ל-2024 אנחנו אמורים לגבות 60.58 שקל למטר מרובע ארנונה. אנחנו נמצאים היום בלי הצו חריג עם 40...
אמא שלי בחיפה משלמת מעל 100. כן, זה לא איזה מספר...
שתעבור למסגר.
מה?
תעבור למסגר.
עכשיו התעריפים...
יש מסי אגודה.
התעריפים, המדינה קובעת בכל דבר, בארנונה למגורים, יש תעריף מינימום, תעריף מקסימום, המינימום הוא 38 נקודה משהו, המקסימום הוא 130. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד קרובים למינימום, והם אומרים, אתם צריכים לגבות 60.58. איפה זה בא לידי ביטוי? כשאנחנו מקבלים מענק מהמדינה, מענק איזון, נכון להיום, מורידים לנו בגלל הסוציו-אקונומי, בגלל מה שאנחנו צריכים לגבות, 7 מיליון שקל. מה זה אומר? הם אומרים, אתם הייתם צריכים לגבות עוד 7 מיליון שקל, גביתם, לא גביתם, לא מעניין אותנו. אנחנו מסתכלים כאילו גביתם. כי מה זה מענק האיזון? בעצם הוא לוקח ומסתכל. יש לכם הכנסה בפועל מארנונה, יש כל מיני הכנסות נוספות, יש איזושהי הוצאה ממוצעת שהם קובעים, אם יש פער וההוצאה לתושב יותר גבוהה מההכנסה, הם משלימים לנו על מנת שהרשויות יוכלו לשרוד. ועל זה יש עוד איזה כמה דברים שמוסיפים, אבל זה העיקר. עכשיו, כשהם מחשבים את הארנונה לתושב, והם מסתכלים והם רואים שיש פער בתעריף, הם אומרים, לא מעניין אותנו, כאילו גביתם, תסתדרו. עכשיו יש דבר נוסף, הם שלחו לנו, הם שולחים בדרך כלל חודש לפני שצריך לאשר את הצו ארנונה, קווים מנחים, עשו לנו גם זום יפה עם משרד הפנים, והודיעו לנו חד משמעית שבקווים מנחים יש את המטריצה הזאת, ומי שלא יתיישר, הם הולכים לנקוט סנקציות מעבר ל-7 מיליון האלה שלכאורה אנחנו נכנסים פה במענק איזון, יהיו סנקציות נוספות. זאת אומרת, יתחילו לעצור תקציבים, ככל הנראה מתכוונים גם באיזשהו שלב להקפיא את מענק האיזון לכל מי שלא יתיישר עם צווי הארנונה. עכשיו הם נותנים לך אפשרות לא לעשות את הכל בבת אחת בשנה אחת, הם אומרים אפשר לבקש עד 5% כרגע, אפשר גם להגיש תוכנית רב שנתית, יש רשויות שגם את זה עשו. אנחנו כרגע מביאים את הבקשה של 5%, עוד לא בנינו איזושהי תוכנית רב שנתית, נראה איך נסתדר עם זה. מעבר לזה, גם קיבלנו הודעה ממרכז המועצות האזוריות והעברנו לכם, וגם נאמר לנו על ידי שר הפנים, בגלל המצב, בגלל שהמחירים עלו, וגם הטייס האוטומטי לא מדביק לא את התוספות שכר ולא את המדד, אז הם מבקשים במפורש, זו פעם ראשונה שאני שומעת ששר הפנים פונה לרשויות ומבקש במפורש תעלו את הארנונה. עכשיו הארנונה זה לא בהכרח רק למגורים. העניין הוא שלפני כמה שנים אנחנו פה, בגלל שהיינו גם מאוד נמוכים בארנונה לא למגורים, עשינו מהלך ועלינו משמעותית את הארנונה למגורים. לכן,
כן.
היו פה, מה?
לא
למגורים, לעסקים. וזה היה מאוד משמעותי וזה מאוד הכביד פה על העסקים. לכן החלטנו עכשיו כרגע לגעת רק במגורים ובהמשך אנחנו נראים.
יש בין העניין של הפער שבודקים בינם.
הפער הרבה יותר נמוך. אנחנו כמעט בנורמה בעסקים, אבל אנחנו מאוד נמוכים בארנונה למגורים. מעבר לזה, אנחנו רואים, גם בתקציב, אתם ראיתם שהבאנו וכבר ועדת כספים בחודש ספטמבר-אוקטובר, כשדנו בזה, הוועדת כספים הקודמת, היה לנו ברור שאין ברירה, זה או לגעת בבשר החי ובאמת לפגוע בשירותים, ואנחנו לא רוצים, זה לא חוכמה לפגוע פה בשירותים, עד שהצבנו בשנים האחרונות, גם בתברואה, גם בביטחון, עשינו פה הרבה דברים. והחלטנו שזה הדבר הנכון, בסופו של דבר זה גם מעט מאוד כסף לכל משק בית, אבל זה מאוד משמעותי בשביל לשמור את רמת השירותים.
כמה ארנונה היום משלמים למטר מרובע?
בלי התוספת זה כמעט 42 שקל למטר מרובע, ועם התוספת זה יהיה 44 שקל למטר מרובע לשנה. זה משהו כמו בין 150-200 שקל לשנה ל-400 שקל לשנה לבית ממוצע פה במסגרת.
אבל הם דורשים 60 שקל.
הם דורשים 60, אבל אנחנו, ברגע שאתה מראה, שאתה מתחיל לנוע לכיוון ואתה מעלה את הארנונה, הם לא יגעו בנו, זה בוודאות.
זאת אומרת, זה לא ניכנס עוד פעם?
מה?
זאת אומרת, לא יהיה... אנחנו
ממשיכים, השבעה מיליון ימשיך להיכנס.
כן, תיכנס.
שבעה מיליון ימשיך.
לא, לא, הם אומרים אבל יותר מזה, בוא, במילים פשוטות, במילים הכי פשוטות. החוק במדינת ישראל, סליחה, רגע, שנייה. החוק במדינת ישראל בעצם מסמיכה את שר הפנים לטפל בנושא של ארנונה, והוא מנחה, וזה הכל משחק. אני לא ניכנס פה שהכל משחק גם בתחבורה ובזה, אבל הכל משחק. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללחוץ כלפי מעלה או ללחוץ כלפי מטה, באופן מסורתי, כל המועצות האזוריות, אגב, לא רק אנחנו לוחצים כלפי מטה, כל העיריות הגדולות לוחצות כלפי חיפה, אפרופו זה תל אביב, לא משנה, לוחצות כלפי מעלה, פחות, וכל הרשויות העניות הם איפשהו באמצע, אם זה מה שקורה להם והם נתקעים באיזשהו מקום. לא כך משנה הסיפור. אנחנו כרגע, כל ההתפתחות של העניינים, אני מזכיר, יש פה כן מועצות אזוריות רבות שגובות מס ועד מקומי בנוסף למס.
כמעט כולה.
כמעט כולה, מס ועד מקומי נוסף למס ארנונה, אנחנו לא גובים. לעומת זאת, הרבה מועצות אזוריות, תושבים שהם לא חקלאים בתוך המועצות האזוריות, הם לא משלמים מס עקודה. ככה זה לא, ההשוואה היא קשה.
לא, זה לא מס ועד מקומי. מס ועד מקומי הוא 30% מהארנונה שמשלם כל תושב.
אתה מסתכל על זה מנקודת מבט של תושב.
מנקודת מבט של תושב, הארנונה פה במועצה האזורית היא פחות מחצי מחיפה. היא פחות מחצי מקרניאל.
לא שם. בעצם תושב במסגב היום משלם מיסים בשני ערוצים. אחד לארנונה ואחד ביישוב. עכשיו, העניין הוא...
היהודים.
עכשיו, העניין הוא אחר. העניין הוא בעצם שתמורת תשלומי ארנונה, תושב מקבל שירותים, נכון? עכשיו, האם שאנחנו משלמים...
לא, לא.
זה לא מותנה.
זה לא נכון. זה כולם חושבים ככה. זה לא ככה. אתה לא מקבל שירותים תמורת ארנונה. גם אם אתה נכה ואתה פטור 100% מארנונה, אתה מקבל את אותם שירותים אפילו יותר.
אוקיי, בסדר, זה לא ברמה הפרטית.
זה לא קשור, אתה לא מקבל שירותים תמורת ארנונה, ומי שלא משלם ארנונה הוא לא נמנעים ממנו שירותים, ומי שמשלם ארנונה לא מגיע לו שירותים, אפשר לקצץ בשירותים למרות ששילמת ארנונה. זה לא נכון, אין התנאה ישירה. התושב ביישוב יהודי משלם למועצה סך הכל במצטבר 30 מיליון שקל ומקבל שירותים ב-300 מיליון שקל, מקבל פי 10 מה שהוא משלם מהמועצה, וחוץ מזה הוא משלם ליישוב במצטבר, כולם ביחד, עוד איזה 15-20 מיליון שקל, כולם ביחד, מקבל שירותים ב-15-20 מיליון שקל מהיישובים.
אז בעצם אם אתה מסתכל מנקודת מבט של תושב, כשאתה משווה בין תושב משגב לתושב חיפה, אתה אומר שתושב חיפה משלם פעם אחת ארנונה ומקבל את כל השירותים, ותושב משגב, רגע, שנייה, שנייה, דני,
אל תסיים.
לא, רגע, לא מסיים, חכמו.
דני, לא מסיים. בדיוק, עשיתם את הרחב?
זה נעשה, היה, אתה זוכר את הסיור שהיינו
עושים? עשינו את זה.
זה יוצא אותו.
אני חוזר על השאלה כדי להבהיר. תושב חיפה משלם פעם אחת, גם אם זה 100, זה פעם אחת. תושב משגב, בנוסף ל-40 שאנחנו מדברים, הוא משלם עוד 30, אגב זה בערך עוד 30, 25-30, במיסי אגודה. בסדר? שם זה לא לפי מטר, זה לא לפי צו, זה לא לפי משרד הפנים, אבל זה לא משנה. זה עוד 20-30. אז הבן אדם, אמא שלי, אמרתי, משלמת בחיפה 110, למרות שהיא אגב תושב ותיק ו-30% הנחה וכו', אם היא לא הייתה, הייתה משלמת 140. כן, רגע. חוץ מזה, היא גרה בבית משותף, והוועד בית שמה לוקח בדיוק כמו שבכמון לוקחים מס, 250 שקל לחודש, בוועד בית, כן? לא, אגב, במגדלים, 2,000 שקל בחודש, 2,000 שקל בחודש.
יש מגדלים של 10,000
שקל, אבל לא משנה. מגדלים בתל אביב, מגדלים גם בנתניה ובחדרה ובחיפה, מגדלים, מגדלי חוף הכרמל, לא משנה, מגדלים לוקחים את ה-300-400 וגם בתור ועד בית בנוסף. אז ככה שרוב תושבי מדינת ישראל, רוב תושבי מדינת ישראל גרים בבית משותף, משלמים ארנונה ומשלמים ועד בית. ארנונה ועד בית המצרפי הממוצע יותר, הרבה יותר גבוה מאשר אתה ואני משלמים בכל הסיפור הזה. זאת התשובה. בקיצור, אני לא רוצה להאריך על זה, אבל זה לא משנה. בכל אופן, בוא חבר'ה, אנחנו יכולים להתחיל להריב עם משרד הפנים ועם כל העולם ולהתחיל להגיד לא, אנחנו לא רוצים עומס כבד מדי, לא מוכנים, ולהתחיל אחר כך לקצץ בשירותים. אני מציע במקרה הזה שכולם דוחפים אותם לכיוון אחד, גם המציאות ממילא דוחפת אותנו שם, וממילא בסוף ניכנע בוודאות. אז כבר שניכנע באלגנטיות ונשאר את הדבר הזה, זה הכל.
מה שאני רוצה להגיד, שבאמת, אתם יודעים, אנחנו הולכים לעלות על עונה, התושבים כמובן יהיה קול גדול, ברור לכם, צריך להתכונן לזה.
בכל המדינה, בכל המדינה.
לא, אבל צריך, אנחנו כתושבי משגב, צריך, אני חושבת, לבוא עם איזה...
אנחנו נסביר וגם יגיעו, אנחנו גם מחויבים לשלוח לכולם מכתבים הביתה, אז זה גם ייצא והמכתב הזה כבר מוכן.
כן, אבל כשאת אומרת המכתב הזה, את חל הודיע שהולכת לעלות ארנונה. אבל את חייבת להסביר את מה
שהסברתם לנו פה.
המכתב הוא מוצבא. זה שיקח את תהיה ברור כל מה שנאמר פה, שהלכנו פחות והמשמעויות. כי אחרת נוצרת התחרמרות מאוד גדולה בציבור, של גם ככה הכל יקר והכל עולה והמרכז הקהילתי.
מה שאתם
אומרים זה להשיקה בשיקוק של העלייה.
יצא מכתב, לא? יצא, ראיתי מכתב.
לא, המכתב הזה יצא פה לחברנו. בסדר, אני אדאג לזה.
יחסי ציבור.
עכשיו,
רק מה שאני מבקשת,
רגע.
זה שאת מה שאת כותבת, שיקרא מישהו הדיוט, בסדר? לא הדיוט, אלא הדיוט, שלא מבין כמוך. זה, אני מוכנה לקרוא, אני מוכנה, אם יש את זה, כי לפעמים
לא, אני אתן לאנשים שלא, לא מפה, כי מי שפה שמעת ההסבר.
לא, בסדר, כי לפעמים הניסוחים שהם נורא ברורים לך כדמות מקצועית, מאוד לא ברור למי שלא היה פה ולא מבין.
אני מבקש, חברים, אתם קיבלתם בזימון שני מליאות בעצם, מליאה אחת של ארנונה ועוד מליאה של אנחנו בצורה רשמית, אנחנו רוצים לסיים את הישיבה של הארנונה, להנחה שאנחנו נאשר, תכף אנחנו נצביע. ההצבעה היא לאשר את הצו.
אבל יש פה עוד שני...
רגע. ההצעה היא בנוסף להכין הסבר להדיוטות, שהוא בדוק, מה שנקרא, על ידי מי ש... באיזשהו אופן, לא משנה, שתקלטי, תחליטי, לפני שאנחנו... זה... להסביר את העניין ולעשות את זה, ואז לפרסם את הבשורה המרה הזאת. מי בעד להשאיר הצו בארנונה? קודם כל, אם יש מישהו שמתנגד. קודם כל, בוא נראה, לפני שאתה אומר, האם יש מישהו שמתנגד?
רגע, אני רוצה עוד להגיד משהו.
בבקשה.
אפרופו הפער שבין ה-40 ל-60, אוקיי? מה ההסתברות שאנחנו צריכים להסתכל קדימה ולהגיד לעצמנו בשנים הקרובות אנחנו צריכים לעלות ב-50%?
ב-100%. ב-100% זה יקרה. אני מעריך שזה יימרח על 20 שנה ולא על 5 שנים, אבל יכול להיות שאני טועה. ב-100% זה יקרה מה שאת קורא.
לא, ברור שיקרה
ב-100% 50 שנה. לא, 50 שנה, אני לא יודע, 50 שנה לא, זה זניח, 20 שנה. אנחנו בתהליך ודאי בעניין הזה.
השאלה אם אנחנו לא נצטרך עוד מעט לעלות עוד,
והיא יכול מאוד, היא אמרה את זה.
היא אמרה את זה. האמירה לדחוק את העלייה הזאת.
יכול מאוד להיות שכן. אני חושב שב-2025 לא. אני חושב, אבל אני לא בטוח.
גם בואו לא נשכח שכבר הודיעו השבוע
שאני לא בטוח.
25 ארנונה ארוך.
לא, אני
לא, אבל תחדד, זה לא קשור לטייס האוטומטי. זה מה שאני קורא.
טייס אוטומטי תמיד.
למדתי אותי.
רגע, שנייה, עכשיו,
לא, שיהיה ברור.
ככה, אני מבין שזה, יש פה עומס רגשי מסוים.
לא, אבל זה בסדר.
ולכן, לא, אני בכל אופן, אני, עם כל הרצון שלי, לסיים בשעה וחצי ולעשות כל מיני דברים וכזה.
לא, גם אילן ביקש.
מה שנקרא להכין פה את האופן שבו מתעניין ואיך שמתבטאים בתוך המליאה. בכל אופן, אילן בלוך, נורא חשוב לו להגיד משהו. אני אבקש שהוא יגיד, אבל שזה יהיה הדבר האחרון. אנחנו מתכנסים להצבעה בהצעה הזאת ולבין את הדבר. קדימה, בבקשה.
הייתי מאוד סבלן, חיכיתי שיהיה
קצת מדבר. ברק על הבא.
טוב, אז זה ככה. בכל זאת, לגבי הנושא של צו מגורים ושיעורי בית של סיטי, אין מנוס. ברור לנו לחלוטין, כמו שאמרה מיכל, אנחנו מדברים על 13% בראשון בינואר 25, אבל אני חושב שזה כוח, ואני לא חושב שיש מנוס מעל הענות. לגבי הנושא של הסעיף השני, מחסנים ומרלוגים.
לא דיברנו
עליו,
זה עוד לא היה.
זה בתוך הצו.
זה חג 2-3.
בתוך הצו, אין ברירה.
זה בתוך הצו, הוא צודק, הוא צודק, זה בתוך הצו.
זה בתוך הצו.
אני יוצא, במחילה, אני יוצא מהנחה, שרוב האנשים מה שכואב לב ומשהו כאלה, זה ארנון המגורים, והקדשנו את הדיון לשם, אבל לא דיקשתי, אבל בבקשה, דבר.
תודה. לגבי הנושא של המחסנים והמרלוגים, אני ניצלתי קצת שיעורי בית על הנושא. אז קודם כל, לגבי עצם של המרלוג, זה בניגוד לאסטרטגיה של אזור התעשייה שלנו, שאמור להיות...
אפשר להסבר מה זה מרלוג?
מרלוג זה מרכז לוגיסטי, אני ברשותך, בואו להעט יותר. בסדר, שנייה, רק מה הרי ידע. בתוך הצו ארנונה, לא התייחסתי לזה, הוא צודק. בתוך הצו ארנונה, יש אישור קו עם ברלב, בנושא של מרלוגים. כביש 6 הגיע, הרכבת כבר הגיעה, יש עלייה היסטרית בביקוש למרלוגים. אנחנו עכשיו חווים ניסיון של המרלוגים להידחף לאזור של משגב בגלל הפער בינינו, יש ארביטראז' בינינו ובין מתי אשר. משרד הפנים לא אוהב את זה. השותפים שלנו בברלב, שזה קרמיאל, מתי אשר ושלושת רשויות הערביות של בקעת בית הכרם, גם לא אוהבים את זה, וגם הם פוסקים בסופו של דבר, ואנחנו מתיישרים. זה היה הלוגיקה, אבל בבקשה, בצד שני...
אני אתחיל מהסוף.
כן.
אני מציע לדחות את הדיון בנושא הזה, לא לאשר את הסעיף הזה. אפשר לדון עליו בשנה הבאה, ואני מסביר, ואני תכף אסביר גם מדוע. הנושא הראשון, הסטרטגיה של אזור התעשייה שלנו, היא להקים מפעלים נקיים שיאפשרו תעסוקה לתושבי משגב. מרלוג, בגדול, אני מקצין, מחזיק שני מלגזנים מחסניים ומזכירה. כך שזה לא עולה בקנה אחד עם הצרכים ועם האסטרטגיה של אזור התעשייה. הנקודה השנייה, אנחנו פותחים פה תקדים. אנחנו פותחים פה תקדים שאנחנו משרים כמו למתי אשר, כמעט כל התעריפים של מתי אשר נמוכים משלנו, מחר יבואו כל אזור, כל התעשיינים, ויגידו, אנחנו רוצים השוואה, כי אתם נמצאים באותו אזור, וכולו וכולו, ואני מתנגד לדבר הזה. אני חושב שאנחנו זקוקים לכסף. מדובר למי שמוביל, 800,000 שקלים בשנה, רבע מזה זה שלנו, אנחנו מדברים על בערך 200,000 שקלים לטובת ההכנסות של משגב, שכשנגיע לטברים, תבינו כמה אנחנו זקוקים.
זה רק בהחלט?
כמה זקוקים, וחוץ לזה, אישית, אני גם לא חושב שצריך לתת פרס, מדובר על מספר חברות מבוססות, לא קראתי.
מה אינטרס? תסבירו את
האינטרס. רגע, אני אסיים ברשותך. המשפט הבא שכנראה יגידו שאנחנו חשופים לתביעות. אחד, כל הכבוד, יש יועץ משפטי מצוין, רופאים קוראים, לא צריך להתגלות את התביעות. הנקודה השנייה,
לעלות.
הוא עושה תוספת, מה אמרת? הוא עושה כבר תוספת. אין לי בעיה, ככל שהם יוצאים את זה. הנקודה השנייה, אני ראיתי בעניין, עשיתי ברוב שטחי, בטבע של אזור התעשייה ברלב, שתי הטבעות, אין מרלוג. יש חמישה מגרשים שמוגדרים, 161 עד 165, שמוגדרים לאחסנה. זאת אומרת, ושוב, אני לא בקיא בהקצאה או מכרז, החבר'ה האלה יושבים על אזור שנקרא אזור תעשייה. זאת אומרת, לא מגיע להם פרס על זה שהם נכנסים למרלוג, ראשי הרשויות, ראשי הרשויות...
תתכנס לסיום השאלה, מה שנקרא, ירד.
ברשותך, אני הקשבתי לך בקשב רב 40 דקות.
לא 40 דקות.
40 דקות?
לא. הקשבת לגמור, הקשבת
לגמור. אם אנחנו מגיעים לדיון ענייני, אני הגעתי מוכן. אז אני מבקש לתת לסיים. אם יש בעיה עם הפרטים שאמרתי, אתם...
אין בעיה עם הפרטים שאמרתי, יש בעיה עם האורך של ההערה.
זה אני חיכיתי 40 דקות.
אתה חיכית 40 דקות, לא לי.
אני חיכיתי 40 דקות לדבר.
חיכית 40 דקות למושלה וליהודי.
אני לא יודע למה חיכיתי 40 דקות.
ולכל מי שהתייחס פה ללימור ולרונן גל.
אנחנו ממשיכים את הוויכוח
הטיפשי. אז אני מבקש ממך לקצר פעם שלישית.
אני מבקש לסיים.
אתה תסיים בקיצור פעם רביעית.
אני מבקש לסיים. אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף.
אילן. תסיים בקיצור.
מעבר לזה, עשיתי בדיקה, להרבה מאוד רשויות אין הגדרה למלון. זאת אומרת, אין פה עניין של לרוץ סביב העסק הזה, להרבה מאוד רשויות אין זה, ולא בוער לנו. ועכשיו אני רוצה לפנות לחברי המליאה, לוותיקים וקצת לחדשים. לוקח זמן להבין שיש פער בין המועצה לבין תושבי המועצה. לא אחד הם. ולא אחד יש ניגוד האינטרסים, לא פעם, לא פעם, שלוש. הסעיף הראשון, דרך אגב, הוא ניגוד אינטרסים, בין תושבי המשגב למשגב. אנחנו, דני מייצג את המועצה, אנחנו מייצגים את תושבי המשגב. והאינטרס של תושבי המשגב זה שהכסף הזה יישאר השנה במועצה, כי אנחנו מצב קריטי. אפשר לדון בזה בשנה הבאה, אפשר הכל. וכשנגיע לתבארים, תבינו על מה אני מדבר, ולכן אני מבקש מכל אחד מחברי המליאה, תזכרו מי שלח אותנו לפה, ומה האינטרסים שלנו, ואני מבקש שלא תאשרו את סעיף 2.
עכשיו יש שתי הצעות, יש שתי הצעות, אתה לא תשאל אותו, אתה תשאל אותי. אז אתה תשאל אותי מה שאתה רוצה, אבל לפני כן, אני, אף אחד לא יגיד לי שאני לא מייצג את התושבים, אף אחד לא יגיד לי. אף אחד לא יגיד לי. אני לא יודע כמה מכם עמדו בהצבעה בתוך היישוב שלהם כדי לבדוק מי ייצג יותר טוב את התושבים של היישוב שלו, לא כולכם, לא כולכם, חלק כן, חלק לא. אני לא בא אליכם בטענות, אתם מייצגים את התושבים. התהליך הדמוקרטי הביא אתכם, אותך לייצג את תושבי כמון, אם בחרו בך, אם לא בחרו בך, אם היו בחירות, אם לא היו בחירות, לא משנה, אתה מייצג אותה. אני גם מייצג אותה. ואני גם מייצג את תושבי רקפת, מייצג את תושבי המועצה. לא מייצג שום ארגון. אני מייצג תושבים ואזרחים במדינת ישראל, בשביל זה אני פה. לא בשביל שום ארגון, לא בשביל משרד הפנים, לא בשביל הבניין הזה, לא בשביל העובדים של הבניין הזה, את התושבים אני מייצג. ואף אחד שלא יגיד לי שאני לא מייצג את התושבים. זה קודם כל, אני מכילה על הזה.
לא, אבל
תדעי, מכילה, מכילה.
רציתי לבקש שאתה תגיב לבקשה הזו, זה הכל, כדי שנדע גם את עמדת
ה... אז אני עכשיו מתייחס עניינית. עניינית, יש פה שתי הצעות, בסוף אנחנו נצביע על שתי הצעות. כן, הצעה של לאשר והצעה שלו של לאשר בלי המרלוגים. בסדר? נצביע. אבל בגדול, מילה על המרלוגים. מרלוג זה מונח חדש בטרמינולוגיה הישראלית, התחיל לפני איזה 10 שנים, אני לא יודע בדיוק, הוא נכנס פה לטרמינולוגיה גם של אזורי תעשייה וגם של משרד הפנים, והוא מה שנקרא להיט הארנונה האחרון, באירפוציטי זה התפשט לכל העולם ולכל הזה, אני לא נכנס לכל ההתפתחות של כל המדינה, אנחנו נדרשנו גם על ידי שותפינו, גם על ידי משרד הפנים, לחדד את ההגדרה, ואנחנו מחדדים את ההגדרה, ולהעלות את המחיר, כדי להשוות אותו למחיר באזור תעשייה בר לב. יש לנו ווינדפול באזור תעשייה בר לב, כמו שהיה לנו ווינדפול אגב בלשם, שהגדלנו את ההכנסות שלנו ב6 מיליון שקל בגלל שנגמר לנו הסכם איתם והתחלנו לחדש ולפתוח מחדש ובקריית ים היה כל מיני, לא משנה. אנחנו, כשיש לנו ווינדפול, כשיש לנו הזדמנות לקבל יותר כסף, לא מהתושבים, בסדר? וממישהו שבעיניי ראוי שהוא ישלם את הסכום הזה, ראוי שישלם את הסכום הזה. מי שעושה כפר מרלוג ומי שמשתמש בתשתית המשופרת, נקרא לזה, של אזור תעשייה בר לב, אין לנו ולא יהיה לנו ביוטפת מרלוג, כן? סתם לצורך העניין לא בערערי. זה מקום מסוים, ספציפי, בר לב, ואני חושב שהמחיר שאנחנו קובעים הוא נכון. אני חושב שזה גם יקל על האפשרות שלנו לתת שירותים לתושבים, ואני חושב שצריך כן לאשר את זה. כמובן, שאם אתם חושבים להפריד את זה ולעשות דיון מסוים על המרלוגים, אנחנו נעשה את זה ואנחנו נכנס גם לעומק עם השוואות, עם כל מה שאתם רוצים.
דני, אני רוצה להגיד.
אז יש כרגע, יש כרגע...
אנחנו מורידים את המחיר ממש...
לא, אנחנו לא עושים דיון, אנחנו לא עושים דיון. יש כרגע שתי הצעות. אילן, אני חיכיתי, למרות שאתה אמרת שאני דיברתי 40 דקות שלא, למרות שאתה האשמת אותי שאני לא מייצג את התושבים ואני כן, אז אני חיכיתי. אז עכשיו יש שתי הצעות, הצעה שלך והצעה שלי. הצעה שלך היא לא
לאשר את המרפא.
הצעה שלי היא כן לאשר את המרפא.
חברים, בוא נדייק. אנחנו הולכים להפסיד 800 אלף שקלים בשנה, שהיא מתחלק לארבע רשויות. נשגב הולכת להפסיד בכל שנה 200 אלף שקלים. בוא נדייק בעובדות. כאילו.
לא, אז תנו לי רגע, אילן.
אני אבקש מגזברית המועצה רגע לסכם את הדיון. ואנחנו נתכנס. גזברית המועצה, מירב, בבקשה. אילן, הרי אתה אמרת שאתה חיכית, אז עכשיו אתה מחכה. עכשיו אתה מחכה. עכשיו, גזברית המועצה, תסכם את הנקודה. אני אחר כך, אנחנו מצביעים. הצעה א', הצעה ב'.
אני אסביר מה קורה בבר לב. בבר לב נכון
היום... בוא נשמע ונבין, נכון.
בבר לב נכון היום יש שלושה מרלוגים בסך הכל. נכון שזה מתקנים ענקיים. יש לנו ויכוח אינסופי עם השלושה האלה, כי יש לנו בצו ארנונה תעשייה ומלאכה, שזה ב-55 שקלים למטר מרובע, ויש שירותים במסחר שזה 110 או 120 בבר לב. הפער הוא עצום, הם כולם דורשים... שאנחנו נלך, הם מבחינתם הכי קרוב, זה תעשייה ומסחר, והם דורשים לשלם לפי 55. אנחנו לא ויתרנו. אנחנו חייבנו אותם לפי ה-110. עכשיו פנו אלינו כבר במשך כמה שנים, גם ממנהלת בר לב, במיוחד בקורונה, שהיה קשה וכן מרלוגים הסכימו להגיע, והיה למנהל המנהלת הפארק דווקא חשוב כן להביא מרלוגים, הוא אומר שזה דווקא העתיד פה באזור, לפחות להשוות לתעריף רק במרלוגים של מתי אשר, כי במתי אשר גם יש כמה מרלוגים, ושם משלמים 79 שקל, שזה באמצע. עכשיו, יש פה גם איזושהי הוגנות, כי בסופו של דבר זה לא אמור לשלם מרלוג כמו מסעדה וכמו מספרה או כמו בנק, חנות, בנק. אבל הוא גם לא אמור לשלם כמו תעשייה. אז הבקשה שלנו היא כן לאשר, רק בגלל ההוגנות כלפי שלושת המרלוגים האלה, אם זה מדיניות או לא, זה כבר עניין של מנהלת הפאר. אז זו הבקשה שלנו.
כדי להקל על ההצבעה, כדי להקל על ההצבעה ולהקל על זה ולצמצם את הדיון, אנחנו נצביע קודם כל על המרלוגים. יש הצעה לדחות, יש הצעה לאשר. מי בעד לאשר? מי בעד לדחות? סופרת? ארבע. ארבע? עוד מישהו? יפה. רגע, גמרנו את המרלוגים. מי בעד לאשר את צו הארנונה? לאשר את צו הארנונה.
אולי יש נמנעים על
הסעיף. נמנעים, מי שרוצה. מי שבעד לאשר את צו הארנונה, לאשר.
צו הארנונה?
לאשר את צו הארנונה.
24.
מי נגד לאשר את צו הארנונה? אחד. מי נמנע? התעשיין, התעשיין. מי נמנע? אנחנו כולנו תעשיינים בסוף, אבל לא משנה.
דני, תזכור שבצו הארנונה, במיוחד בארנונה הביתית,
הסבר.
השיווק וההסבר מאחורה לתושבים.
המסר הובן, אני לא יודע כמה נצליח, אבל אנחנו נשתדל.
אחרי שעשית את
ההצבעה,
אני יכול
להגיד לך למה? מה? כן. מה קורה לנו יעד כבר?
אני הייתי הולך על 25. אני זוכר
את תקופת
הקורונה.
מה בנסאו אישי? אתה מדבר על מגורים או תעשייה? מגורים. לא, יש שיקול אחד.
והיום, בתקופת מלחמה, ובתקופה של קושי וזה, זה לא זמן מתאים, אלא אם כן...
אופיר, אני מסכים איתך.
קח את הכל לשנה,
אם הייתי מרגיש שאני יכול, זה מאבק ראוי שיש לי סיכוי בו, הייתי הולך.
את ה-268...
אבל זה לא, זה לא, זה עבוד הזאת. זה סתם דחייה שלו. לא יעוזר, אבל לא משנה. זה הערכה, כן. אנחנו עכשיו בישיבה הבאה. אתם רוצים לעשות הפסקה, פיצה?
לא.
טוב. אנחנו עכשיו בישיבה
הבאה.
אישור פרוטוקול המליאה הקודמת. יש איזה הערות לפרוטוקול, איזה סיבה לא לאשר? לא התקבלו, לא. אישור תקציב פיתוח 2024. בבקשה. בואי, זה לגמור.
צער, אין. הבדואים לא ישלמו בכל זאת.
מה?
הבדואים לא משלמים בכל זאת.
מה אתה אומר?
לא. הם הפסיקו לבוא למליאה, אבל
לא.
כולם יודעים מה...
הם יודעים על הארנונה, הם לא רוצים להיות חתומים על זה.
כן. אני חושב, לא רוצה דברים, אמר לי, אמר לי, אני מבין אותך לסבל שלך, שזה חשוב. אני פתוח אותך.
מה? תקציב הפתוח.
אצלנו.
נו. חברים, אנחנו רוצים להתחיל לדבר על תקציב הפיתוח. ועדת כספים התכנסה בחודש אפריל לדעתי, 4 ישיבות, לפגוש את המנהלים, לפגוש את הבקשות שלהם, לשמוע מהם, לבקש מהם חומרים נוספים, שחשבנו שאנחנו צריכים חומרים נוספים כדי לקבל את ההחלטות שלנו לגבי ההמלצה. קיבלנו את מה שאנחנו מבקשים, למעט דבר אחד שזה קשור לבית העלמין במסגר שהוא נמצא כחלק מהתקציב הפיתוח, לגביו תתקיים ישיבה מותקנת, לא חודש לדעתי, עם הוועדה לשירותי דת, עם עוד רפרנטים פה, לגבי תמונת מצב יותר עדכנית, לגבי הצורך בהמשך של הפיתוח שלו, אבל אין ספק שצריך לטפל בזה, ואנחנו רוצים להביא את התקציב לזה שהתמונת מצב יותר עדכנית מאשר היום, שהיא לא לגמרי. אז יש לנו פה בתקציב 44 פרויקטים שאנחנו ממליצים לאשר אותם בהיקף של 10.5 מיליון שקל. מענה לרוב הצרכים שהוגשו. יש פה התייחסות לתוכנית האסטרטגית שמסתיימת או שחלקה גם תמשיך אולי, ובגדול זה מה שיש לי להגיד מעבר
לדברים.
הוא רוצה לשאול
שתי סעיפים, אמר שזה... לא, רגע, אני אמשיך אותו, רגע.
לא,
דעתי
זה מופיע פה, לא?
לא, בסדר.
לימור, תשלים לחלק מהצגה שלי, ואחרי זה תשאל, נענה מה שמוכן.
תזכירו מה בסוף הקרב בקומות חד פעמים, למרות שאמיר ענה לי על חלק מהשאלות שלי באופניין. כמה כסף יש לנו שם בקרב?
אתה עושה מה חלק גב, אה?
יש לנו, נכון להיום, סדר גודל של 20 מיליון שקל. כשעשרה מיליון משוריינים לקטסטרופה. עכשיו מה שאנחנו עושים כל שנה, אנחנו מתקצבים 4 מיליון שקל מהקרן לתקציב הפיתוח כהלוואה, ומחזירים את זה בסופו של דבר ב10 שנים מהתקציב השוטף. זה לכן אנחנו אומרים שזה מלווה עצמי. הקצבנו 800,000 שקל גם מקרן השבחה, בעיקר לנושא הנגישות. יש שם פרויקט אחד שאם עברתם על הפרויקטים, יש לנו פרויקט של נגישות שבמשך 4 שנים התחייבנו לפני משרד הפנים.
משרד המשפטים,
וגם משרד הפנים. לסיים את כל מה שאנחנו מחויבים בנגישות, גם בשותפות עם היישובים. אנחנו בשנה השלישית, ברוך השם. התקצוב השנה הוא יחסית גבוה, 900 אלף שקל. שנה הבאה זה כבר שנה... האחרונה התקציב יהיה הרבה יותר נמוך. יש לנו תקציב מהפאי שתקצבנו פה. אני אראה פה. אם יש משהו לציין...
רגע, אפשר רגע לפני הפרויקטים עם שאלה על התהליך של תקצוב פרויקטים?
כן. התהליך מתחיל בזה שהמנהלים, אנחנו פותחים להם, יש לנו תוכנה שיתופית, אנחנו פותחים להם אותה בתחילת ינואר. הם מזינים את הבקשות שלהם. כל מה שהם חושבים שצריך, כולל מקורות מימון חיצוניים שהם יכולים להביא, או יתרות קודמות שבתוך התהליך הזה. אנחנו נועלים להם את זה אחרי חודש, אחרי שאני גם יושבת עם כל אחד מהמנהלים ועוברת איתו על הדברים. אנחנו מאבדים את זה, ואז יושבים בוועדת כספים, מציגים את כל הבקשות, מסבירים מה פחות או יותר המקורות שלנו החופשיים לתקצב, ומזמנים את המנהלים להציג את הבקשות. אחרי ששמענו אותם, אנחנו מתכנסים ביחד ורואים מה האפשרויות שלנו. יושבים גם עם תומר, מנהל אגף הנדסה, עוברים על דברים, יש דברים שמנהלים מבקשים, אבל בעצם הביצוע שלהם אמור להתחיל רק בעוד שנה, כי כרגע עובדים כמו הבית בהר שכניה, הבית הדיור המוגן, עכשיו עובדים על היתר ולא חסר כסף, אבל הביצוע אמור להיות רק בעוד שנה, אז אין טעם לתקצב כרגע את הפרויקט הזה, ואז מביאים את ההמלצה הזאת למליאה.
מי בודק, נגיד מנהל בא ואומר, זה מה שאני רוצה לעשות, זה יעלה 230,000 שקל. מי בודק את ה-230, אולי צריך 270, אולי אפשר להסתפק ב-188?
אז קודם כל, המנהלים באים עם הניסיון שלהם. יש מנהלים שאנחנו יותר סומכים על הניסיון ועל הידע שלהם. ויש מנהלים שאנחנו גם בודקים אותם, אבל ברוב המקרים הם יודעים מה הם עושים, וגם אחרי שאנחנו מתקצבים, הם כבר צריכים לצאת לביצוע, אז זה הצעות מחיר או מכרז, ואז כבר יש לך עומדן סופי.
כשזה מגיע לוועדת כספים, אז הם בדרך כלל מציגים את הפרויקט.
הם מביאים.
ככל שהם מציגים פחות, אז כאילו אנחנו סומכים על הפרויקט הזה פחות, והוא יורד בעדיפויות.
התהליך, יש פה תהליך שהוא גם מקצועי וגם ציבורי, בסדר? זאת אומרת, התהליך המקצועי, אגב, יש הבדל בין מנהל אגף הנדסה המנוסה של 15 שנה, שהוא גם שותף לתקצוב נגיד של החינוך, שכל התברים של החינוך זה הרי אגף הנדסה, זה לא רק החינוך, החינוך מבחינת הקדימויות של החינוך, אבל הכסף זה אגף הנדסה בעצם בונה אותו, שזה בוא נגיד מאוד מקצועי. תבין, נגיד אגף ביטחון, שהיה לנו בעיה, מנהל חדש, יצא, והיה לנו בהרצאות ביטחון השנה. שזה כבר לא המנהל עובד לבד, זאת אומרת, יש פה, זה הרבה פחות, הרי זה עשירית. כן, הכסף הגדול הוא באמת בעינוי של חינוך ודברים כאלו, אבל לא משנה, באופן כללי, התהליך מקצועי שלימור אחראית עליו מבחינת מנהלי המועצה, שהם לא יגידו דברים שהם לא נכונים. והיא יודעת להבדיל בין מנהל כזה ובין אחר ובין סעיף כזה ואחר ובין פרויקט כזה ואחר ובין התהליך הציבורי שבסופו של דבר רונן תיאר אותו שזה נציגי מליאה שעובדים ובורים ביניהם. באמת השאלה שהראל שאל בקשר לקרן היא השאלה הכי חשובה, כי בסוף אם אנחנו מקבלים ממשרד החינוך 100 מיליון שקל ומוציאים 100 מיליון שקל, אז זאת אומרת, השיקול דעת פה הוא לא מי יודע מה אנחנו יכולים להגיד, לבקש את זה, לא לבקש את זה, לשים, כן, אנחנו עושים את זה. אנחנו תמיד מבקשים בעודף, אבל הקרן שלנו, זה הסוד. זה מה שאמרתי קודם עם החמישה מיליון של מושל, זה הסוד. זאת אומרת, העובדה שאנחנו משחקים ונותנים לעצמנו, זה אגב לא פטנט של לימור, זה כבר כמה שנים העניין הזה, אנחנו נותנים לעצמנו הלוואות כדי לאפשר לנו קצת שמן בתוך התהליך, ואחר כך מחזירים אותו, כולל להחזיר אותו מהשוטף, מתוך ההידוק התקציבי. זאת אומרת, אנחנו פה העברנו, ייצאנו נקרא לזה, את ההידוק התקציבי שאנחנו כל הזמן קיים בשוטף, גם לפיתוח, בעצם דרך הסעיף הזה של הקרנות. אנחנו עושים את זה, ואת ראית שגם בעצם היכולנו לעשות את זה יותר, רוב המועצות עושות את זה יותר, וגם כבר נכנסות להוצאות מימון וזה, אנחנו עושים את זה עם עצמנו, כאילו במשחק סכום אפס, אז לא משלמים אז הוצאות מימון יותר מדי, אבל זה המצב, זה התהליך.
יש עוד דבר חשוב בתהליך, אנחנו מדרגים את הפרויקטים לפי 5 קריטריונים, הכי חשוב זה, הקריטריון הראשון זה החלטות מליאה. אם יש את פרויקט המיליון וזה החלטת מליאה, אין פה בכלל ספק, אנחנו מיד מתקצבים. יש נושאים של בטיחות ומחויבות על פי חוק. אז אם בא לנו פרויקט כזה כמו הנגישות, ברור שאין לנו ברירה וקודם כל מתקצבים אותו. ואז נשארים הפרויקטים לדיון שאנחנו דנים בהם. קיבלתם בחומר גם פרויקטים שדורגו לפי קריטריונים וגם לפי נושאים. לגבי בית העלמין הוא דיבר.
אפשר לגלול לאזור של החינוך? אני רוצה לשאול את שאלה אחת כללית על סך הכל התקציב. בהשוואה לפני שנה, התקציב של לפני שנה היה 12 ושל השנה אנחנו ב10 מיליון. כשמסתכלים על הבקשות שהוגשו, לפני שנה היינו ב-22 והשנה אנחנו ב-15 מיליון. עכשיו אין לי את המבט ארוך השנים, כאילו, יש לי רק השוואה לשנה אחת. האם אנחנו באיזה מגמה, האם אתם יכולים להגיד איזשהו משפט על הרב שנתי?
זו בעצם אותה שאלה שאת שאלת, כי בשני המקרים, בסוף הביצוע של תקציב הפיתוח במאזן הוא הרבה יותר. הוא 50, 60?
אנחנו מבצעים בערך 60 מיליון.
60 מיליון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמנהלים בעצם, גם ועדת הכספים באיזשהו אופן, זה עובר במסורת, התמיעו את השפיל האמיתי שלנו. זאת אומרת, 10 מיליון, 20 מיליון, זה השפיל האמיתי שלנו. זה שמקבלים תקצוב מהפייס לעשות משהו, זה נכנס בסוף יותר. אנחנו לא מדברים על היותר שייכנס. ייכנס לנו, עכשיו נגיד, סבסדיות התשתיות ביישובים. כן? יש לנו, נלך להסכם גג, אנחנו נדבר על זה באסטרטגיה, נלך להסכם גג, נקבל 50 מיליון שקל לתשתיות בין יישוביות. הקרן לשטחים פתוחים, או הקרן לשיקום מחצבות, פתאום שחררה 20 מיליון שקל. זה מספרים אמיתיים, אגב. של השבילים מחברי יישובי או משהו כזה, הרי אף אחד לא נגד. לא ועדת כספים, לא המליאה ולא המועצה. וזה מתווסף. אנחנו בעצם ממקדים את הדיון פה בחלק הגמיש יותר. גם זה לא כולו גמיש, אבל החלק היותר גמיש. זה, 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 זה תהליך שקורה בתוך כדי. זאת אומרת, המספר שאתה אומר הוא נכון, אבל הוא לא באמת מבטא את מה שקרה השנה, ולא את מה שיקרה שנה הבאה. הוא מבטא את האינפוט שלנו, את מה, שחשיב, את ה-10%, 20% שאנחנו משפיעים עליהם, מכל הסיפור. זאת האמת.
עכשיו לגבי החינוך, לפני שאילן מדבר, אני אסביר מה שאנחנו עושים בדרך כלל. אגף החינוך מציג גם את מה שהוא ביצע השנה שעברה, ואז הוא מציף את כל הבקשות שלו, גם בהצטיידות, גם בשיפוצים, גם בבטיחות. ממש ברמה של הגנים, כל בית ספר בנפרד, והוא מציג בעצם את העולם האוטופי שלו, שאם לא היה חסר כסף, זה הוא היה רוצה לבצע במהלך השנה. כמובן שיש אילוצים תקציביים כל שנה, כבר במשך שנים אנחנו מקצים לאגף החינוך סכום מסוים לשיפוצים ובטיחות, וסכום מסוים להצטיידות, בהתאם ליכולת, ומשאירים לאגף החינוך את השיקולים לתעדף בתוך הפרויקטים שלו את מה שצריך. כמובן שהוא יודע שבטיחות הוא לוקח ראשון. בשנתיים האחרונות למשל תקצבנו 600 אלף שקל לצורך בטיחות ושיפוצים, השנה הוספנו להם, תוקצבו ב-900 אלף שקל והיו מאוד מבסוטים. זה בנוסף למה שהם מקבלים ממשרד החינוך לשנה על שיפוצים של כל מוסדות החינוך שלנו, 184 אלף שקל. אז זה לגבי אגף החינוך, אותו דבר במתנס.
בין 2,100, בין 2,100, אתם לא 50%.
הוא יחסית ביקש מעט, הוא בדרך כלל מבקש 6-7 מיליון שקל.
אז אם הוא ביקש 2, נשארת לו 1,
אז המצב שלו מצוין.
מה?
המצב שלו מצוין.
זה מין קטע כזה. זה כל שנה יותר
כדאי. לא, זה לא כאלה, זה בחינוך, אבל הוא אומר, אני צריך להציף את כל מה שצריך.
יאן, כי 1.80 מספיק לו. זה מה את אומרת?
כן.
אם זה ימחיר.
כן, אחד. לא, אבל בואו נשים את הדברים על דיוקם. אגף החינוך אלוף בלהשיג קולות קוראים, בעיקר ממשרד החינוך, גם לשיפוצים וגם לבטיחות וגם להצטיידות. הם משיגים רק לקמפוס פה, הם השיגו 1,300,000 לשיפוץ של המבנים הוותיקים. אז יש לנו עוד הרבה כסף שמגיע במהלך השנה.
יש עוד כמה צינורות
ככה. בדיוק. ואז גם יש לו דרייב להתאמץ עם הקולות קוראים ולהביא עוד כסף.
עכשיו... רגע, גם הוא כבר הרבה זמן
מנוסה. אני לא רוצה להיכנס לביקוח של 40 דקות.
אני אומר שאני מעריך. כמה דברים, למען הגילוי נאות, אני סמנכ"ל ברשת חינוך, אני עושה את זה ל-65 מוסדות חינוך. זה העולם שלי. אמרה לי מור נכון, בטיחות זה הדבר הראשון, 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 הראשון שמקיימים בית ספר. דרך אגב, לא מקבלים רישיון בבית. אם אין אישור של קב"ט מוסדות חינוך שעובר על הכל, לא מקבלים רישיון בבית הספר. רישיון שנתי, השלכות לגבי שכר, אבל עדיין הוא קורא. רונה, לעצם העניין, האם הוצגו בפניכם כל הדרישות בטיחות עם עומדן על מנת לוודא שכל מוסדות החינוך במסגר יעמדו במה שנקרא קדימות
שקבלתם
את הסכום הזה?
הוצגו בפנינו כל הבקשות של אגף החינוך ברמת בית הספר.
אני רק מזכיר שאין קב"ט בחודשים במסגרת.
היה קבעת.
מה זאת אומרת אין קבעת?
היה קבעת.
איזה קבעת אתה מדבר? יש קבעת מועצה
ומוזיקה. זה לא שאלה של
מה היה. קודם כל יש.
יש לי בקשה.
רגע, רגע, אבל סליחה, אני עונה לך. קודם כל יש. יש מילוי מקום, אנחנו לא נשארנו בלי קבעת. יש קבעת שעובד אפילו יותר קשה מהקבעת שהיה בעזר. קודם כל. שני, השבוע ביום שלישי יש לנו קבעת חדש. אז ביום חמישי מקווה מאוד בעזרת השם שיהיה לנו גם קבעת מועצה.
אז יש לי בקשה, כי אני לא
אשור. זה לא קשור לתקציב. זה קשור בעקיפין לתקציב הפיתוח, אני מסכים. אבל בגדול, התשובה לשאלה, הוא בעצם שואל האם הם ביקשו נכון. זאת שאלה שהיא לאגף החינוך בסוף, לא לוועד הכספים. כי ועד הכספים יוצאים מהנחה שהם ביקשו נכון. בסדר, בגדול. זה לגיטימי, הכל לגיטימי, הכל לגיטימי, בוודאי. בוודאי בענייני פתיחות, היא אמרה, מקדים את זה קודם, ואנחנו נפתח, אנחנו לא נעצור.
אולי לסיים כמו שאני רוצה להגיד.
אתה תסיים בקצרה, כמו שאמרתי קודם.
רונן, אני מבקש
שתעשה
לי טובה, לפרוטוקול, את כל חוות את דוחות הביקורת של הקב"ט מתומחרות על ידי תומר לכל רגע, דקה, לא שלך. אתה יכול להגיד שזה לא בסמכותך, אני מבקש.
לא אמרתי כלום.
לכל מוסדות החינוך, עם אומדנים של תומר, ובואו נראה שסוגות ארץ יסוספים. לגבי הערה קטנה, לימור, אין יותר קולות קוראים במשרד החינוך למעט מבנים ישנים ואולי מגמות חדשות. הכל גלו בגפן. זאת אומרת, אין פוטנציאל מעבר לגפן, אפשר להוריד את המשפט הזה.
לא, יש לנו ויש גם את הפייס שאנחנו מאמינים.
אני לא אמרתי פייס, אני אומר משרד החינוך. אין יותר קולות קוראים, הכל גלו בגפן. ברשותכם אפשר לעבור לסעיף
שלנו. במסגרת מה שאני...
רגע, יש עוד שאלה.
מי מחכה? מי מחכה? רונן?
זה לא נכון.
אתה רוצה לענות? שיבוץ?
רגע, תנו לי שאלה.
תענה גם אתה בקצת.
לא, אבל אני גם יכול לענות. לא, אבל לא יכול להיות. זה שם לא אומר ענת. כל קורא, אני לקחתי מיליון וחצי כל קורא, מה?
לא קשורה לוועדת כספים.
אגף חינוך. אפשר לעבור את הנסיב של
חטיבה? רגע, יש פה עוד שאלות.
יש פה עוד שאלות של אנשים.
לא, זה לא תברים פה, זה תקציב הפיתוח. זה לא תברים, אחר כך נדון בתברים. זה לא קשור לתקציב הפיתוח.
התקציב פיתוח, כמו ששאלה מיכל, בבקשה.
רק לגבי הצגת הנתונים, באופן עקרוני, הטבלה שנוח להסתכל עליה, טבלה של כל ההכנסות שיש לעומת כל ההוצאות שיש, ואז רואים את הגירעון באופן מובהק רק לטובת הצד.
יש את זה בטבלה הזאת של ה-PDF, לא בזה.
מה שאני רק אומר לגבי העניין של המספרים. בפעם הקודמת כשהיינו ראינו את מרחבים, אז תחזור רגע ל... מי מחזיר? זה אתה?
רונן,
אתה מזיז?
כן.
תחזור לבקשה של מרחבים. של מרחבים. לא, לא, לא.
הנה, הנה, זה מרחב.
זה היה במתכונת כזאת. כן. רק אני רוצה להבין את המספרים. אם הסכום הבקשה הוא 66,000 שקלים, קרן מקורות חד פעמיים זה 50,000 או 50% ו...
לא, 50,000.
50,000. זה אני כבר התרגלתי. זה 50,000. זה הכל אלפים. אלפי שח. בטבלה הזאת.
אל תסתכל על הטבלה הזאת. תראה את הטבלה של ה-PDF.
יש את התקציב השוטף.
מה עם
הכפר גמלאים?
הוא לא צריך...
לא, עוד לא. הכפר גמלאים, שאלה טובה, שאלה טובה, אנחנו לא... אנחנו עומדים, דיברנו על זה כבר, אנחנו עומדים בפני אתגר בגדול בכפר גמלאים, אנחנו נעשה את זה אחרי התהליך האסטרטגי, כי זה מאות מיליוני שקלים, וזו החלטה באמת אסטרטגית, ומה שחסר פה לכפר גמלאים זה התקצוב של 10 מיליון שקל לתכנון, נקרא לזה. שזה שאלה באמת אסטרטגית, איך אנחנו מממנים את התכנון, זה משליך על כל העבודה שזה, זה לא פה, זה עוד לא הגענו.
אבל נראה את זה באיזה
אנחנו נראה את זה, אנחנו נגיע לזה השנה, לאיזושהי הצעה של מימון של התכנון, שישליך על כל ההמשך של הדבר הזה, 10 מיליון.
זה לא מופיע בזה, אני חושב
את זה, לא, זה לא מיליון, זה שקל, עם הקטע משטחים פתוחים, עם כל דבר. אנחנו תמיד מאשרים 15, בסוף עושים 50. בבקשה, בואי. זהו, תקציב פיתוח? תקציב פיתוח, מי בעד לאשר? תקציב פיתוח, כפי שהמליצה ועדת כספים, מי נגד? מישהו נגד?
נמנע? לא, נמנע לא נגד, בסדר. בעד להשאיר את תקציב פיתוח. עכשיו יש לנו את הטברי. הפער הזה בין ה-15 מיליון שהוא דיבר עליהם לבין ה-50-60 מיליון שבשכנו מבצעים, זה הטברי, שאנחנו מאשרים כל מליאה, יש כמה טברים, אישור כסף מהאור, אישור כסף מהאור, אז בואי תקציבי, זה משהו.
תגדיל את זה,
יש פה טברים, יש שתי טבלאות טברים, זה לא עם הקמפוס פה. יש טבלה שבעצם נגזרת של התקציב פיתוח שאישרתם, למעט הנושא של בית העלמין, שכמו שהתחייבתי בפני ועדת כספים, לא תקצבתי עד שלא נגמור את העבודה עם הוועדה לענייני דעת. אם יש משהו שאישרנו ובמענק של הפייס, אני מחכה קודם לקבל את האישור של הפייס אחרי האישור פה במליאה, ואז נביא את זה פעם הבאה לאישור. אז בעצם אלה נגזרת של אותו תקציב שאתם אישרתם. אין פה שום דבר שהוא שונה. וזה, אותו דבר. אז זה טבלה אחת. עכשיו את הטבלה השנייה, שזה טברים רגילים.
לימור, למה יש את ההפרדה הלוגית הזאת בין טברים לתקציב פיתוח וטברים
יש את הטברים הרגילים, ופעם בשנה יש את הטברים שזה עושה לי סדר, כי אחר כך אנחנו גם עושים, מקימים את ההלוואה, מה שמהקרן החד פעמי, אז זה נוחיות של...
לא פה בין ה-15 ו-50, נו.
אבל זה הכל בעצם תקציב השקעות, כן?
כן, הכל תקציב השקעות. במונחי עסקיים זה הכל תקציב השקעות.
אסף, מה שהיו עושים בעבר...
זה התשובה למה ישר לבית.
כן, כן.
אסף, בעבר היום היה שם את התקציב פיתוח, ואז חודש אחרי זה מביאים את הטברים. לא רוצה לעקב את המנהלים, שיהיה כבר מאושר בטברים. אלה טברים שוטפים, כמו שאנחנו מביאים כל חודש. יש פה הרשאות של משרד השיכון. לגבי שיפוצים בקמפוס, מה ששאל אילן, לקמפוס, שנייה, לקמפוס נצברו עודפים, והם החליטו כל מיני פרויקטים, במיוחד של פרויקטים פיזיים שהם רוצים לנצל את הכסף, הם כבר ניצלו קרוב ל-800,000 שקל שכבר הקצנו להם לפני הקיץ האחרון, ועכשיו הם עשו תוכנית עם כל המנהלים, עוד 850,000 שקל, בעיקר שיפוצים פיזיים, שהם ביקשו להקצות להם על מנת שהם יוכלו בקיץ הזה לעשות שיפוצים נוספים. דבר נוסף שהוספתי, זה לא היה בחומר שנשלח אליכם, משרד הפנים, אם אתם זוכרים, בזמנו אישרו לנו בכל התקציבי חירום 260,000 שקל לטובת מכשירי קשר, הוציאו לנו את הנשמה, לא העבירו לנו את הכסף, ביקשו שנעשה את זה בטבר נפרד, לא בטבר הרגיל של ה... של החירום, אז אנחנו פשוט, אם אתם רואים, הפרדנו. מכשירי קשר בנפרד, הם עלו 493,000 שקל. בשביל לקבל את ה-260,000 שקל האלה של משרד הפנים, אז הקמנו את הבר חדש.
הבנו, נבוא לפה, כן.
כן, כן, זה רק עבר דירה.
אגב, הדרמה, שימו לב לדרמה פה בביטחון, כן? קיבלנו תרומות, מפעל הפיס, פה זה 3-4, ועוד עם הזה, זה כמעט...
לא, זה 3-4 בסך
הכל. 3-4, כי יש מינוס.
זה בסך הכל, כי זה העברתי דירה מפה לפה.
3-4 קיבלנו, שמתחילים
את חירו.
זה מספרים דמיוניים במונחים שלנו, אבל זה מה שעבר דרך פה. שאלה, אתה רצית לשאול?
כן, קודם כל בקשה, ברשותכם, רק בגלל שאני מתקשה לקרוא את זה, אני נורא התלהבתי שראיתי 1,600,000 שקלים בטבר של החינוך. אנא תוסיפו בבקשה שורה של מוצל ומה יתרה קיימת, ואז נדע באמת מה המספר האמיתי שעומד
לרשותנו
במהלך השנה הקרובה.
שיפוץ
קמפוס. רק לסוף המחיות, כאילו...
בסדר, אני יכול להגיד לך בערך 100,000 שקל עוד.
אם זה דבר רב-שנתי, אז אני לא יודע כמה...
הוא רב-שנתי.
הוא רב-שנתי, ולכן אני לא יודע כמה יש בפועל לניצול במהלך השנה.
תשאל אותה, תגיד לך.
זה היה רב-שנתי. לא,
אבל יש לו... כמה זה מדונן היה כל קורג, אבל שלא
יגיד לך כל הדברים. בוא, אני רק אמרתי משהו, בוא חבר'ה, אתה יכול לשאול.
לא, אבל יש...
לא רוצה להגיד זה.
אני לא... היו מליאות. היו חברי מליאה. אסף, היו מליאות והיו חברי מליאה. שבאו לבכות מאגף החינוך או מאגף הכספים שמבטרדים אותו, וזה לא הבצר. אתה פה, במסגרת של שאלה פשוטה, כמה נשאר, אתה יכול לשאול.
זה לא מה שקרה, ביקשתי תור אחד, רק שאני יודע לקרוא אותו, אני מסלם.
כל בסדר.
לעצם העניין של ועדת החינוך, בינואר 2023 ניתן למועצה דוח של רשות הקבלנות. הדוח הזה לא טופל, ניתן ונעצי, אדוני.
לחשב?
בתי הספר, כמו שאמרתי, מבחינה בטיחותית, שום קבעת לחתום את בית הספר לשנה הבאה. אני תהיה רב שבא, אני עושה את זה קצר. מה שאני מבקש, הערה בתבר הזה. ראיתי את הרשימה שהוגשה מבית הספר, הוא לא יכול לצאת מהגפן. אני מבקש שבתבר הזה, קודם כל בראש ובראשונה, אם יש צורך מרב, אני יוצאים מייל בנושא הזה, יטופלו ליקויי הבטיחות של הקמפוס, רק אחר כך הכספים ינוצלו לדברים אחרים. אני מבקש להקפיד על זה, כי שום קב"ט לא יחתום, וגם תהיה בעיה בתחילת השנה. אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה בסדר. אני רק רוצה להוסיף מילה אחת, אני לא מתנגח, אני גם מסייע לצדוק, אני מסייע לו לפתור בעיות בטיחותיות, אני עובד איתו בשיתוף על מנת להוריד עלויות לבית הספר.
לא מתייחס כמה.
לא, הוא גם היה נציג של ועד הורים, אז
לא,
זה
לא משנה. לכל דבר, אני מבקש מרב, אני מבקש להיכנס לפרוטוקול, קודם כל, לגמור את דוח הביקורת, לגמור את כל נושא של ליקויי הבטיחות, רק אחר כך לקחת כספים לשם.
ליקויי הביקורת ייכנס לפרוטוקול, הדוח ביקורת, אני מוכן שאתה תבקש את הדוח ביקורת, אבל לא משנה, אנחנו פועלים לפי, כמו שהיא אמרה, בטיחות קודם, אבל אתה רוצה שייכנס לפרוטוקול, ייכנס גם לפרוטוקול. זה גם היה קודם, גם היא אמרה, זה לא משנה, זה ממילא בפרוטוקול, זה גם בהקלטה. לגבי התברי, מי בעד להשאיר את התברי? מישהו נגד? לא. יפה. יש לנו עכשיו עוד שני סעיפים, אנחנו בשמונה ועשרים על היוסטו. אני לא אוהב את זה. ומחילה. מה? לא, היו לנו מליאות שנמשכו שעות וזו בעיה. נכון, נושאים כבדים, את צודק. יש לנו דוח ביקורת, תמיד יש בעיה עם הזמן של דוח ביקורת. יש לנו דוח ביקורת, נמצא פה מבקר פנים של מועצה דודו, למי שלא מכיר אותו. הוא יציג את הדוח ביקורת שהוא עבד עם הוועדה לענייני ביקורת במשך שנה, והוא יציג פה את הממצאים כהרגלנו. אני רק אומר שאחרי זה יש לנו כמה פרטים טכניים. אתם תישארו פה, כן? נכון? לא תתחילו לברוח.
רק שיהיה לך קוורום.
לא, אם כן, אז אני אעשה את הטכניים קודם.
לא.
קדימה.
טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אני דודו, מבקר המועצה. אתמול ישבתי עם הוועדה לענייני ביקורת חדשה. ככה לתיאום ציפיות. אני אביא לכם באמת בריף, כדי שלא תתערפו לגמרי, זה יהיה קצר, אני מענה. מי שרוצה את הדוחות המלאים יקבל אותם. אחר כך למעשה מתחילה, במידה רבה גם עבודה של הוועדה לענייני ביקורת, שמבצעת את המקף תיקון ליקויים, עושים המלצות לאורך זמן. זה תהליך מובנה. ואני אציג לכם את 2023, הייתה שנה מורכבת. קודם כל, המסגרת הנורמטיבית של ביקורת היא פועל יוצא של החוק, כלומר זו איזושהי המצאה, זה קורה בכל הרשויות. במועצות אזוריות זה התחיל ב-2008, בשנות ה-70 זה היה בעיריות, לפני. במועצות אזוריות זה יחסית חדש, 2008, חלה חובה של מינוי מבקר וביקורת פנים. כמובן, כפי שציינתי, יש ועדה לענייני ביקורת שמבצעת את כל התהליך של מעקב תיקון ליקויים. יש לנו ביישוב 35 ועדות ביקורת, אמורים להיות, אוקיי, זה גם כן תהליך, אני אפרט בהמשך, שיהיה, ואחר כך גם שיתפקדו, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. התפקידים של המבקר, כפי שציינתי, מוסדרים בפקודת העיריות, בצו המועצות. אני מבקר בכל המחלקות, כולל בגופים עירוניים. אני רשאי לקבל את כל החומרים שאני צריך, כמובן במגבלות של צנעת הפרט. הכל נעשה כמובן בתיאום עם ההנהלה. הדיווח על הממצאים של הביקורת מתבצע למעשה אחרי הצגת הנוסח הסופי למליאת המועצה, אחרי הפורום הזה. אני מוציא איזשהו תקציר שגם יוצא באינטרנט, כל הדוחות שהם מפורסמים שם, חופש המידע, כל מי שרוצה, הכל קיים, לא מסתירים כלום. הטיפול בממצאי הביקורת מתבצע על ידי צוות תיקון ליקויים במועצה, על ידי המבוקרים עצמם, כמובן תחת מעקב של הוועדה לענייני ביקורת. שאלה, יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי בהצלחה של כל התהליך הזה. תרומת הביקורת, ככה, הביקורת היא קודם כל כלי ניהולי במועצה. אני לא בא ממקום, אני חלק מהארגון לצורך העניין, ואני פה למען הארגון, אני לא בא להפתיע, אני בא לעזור ולתמוך.
באמת מסתכל מזוויות שונות, וזה גם מה שאמרתי אתמול לוועדה למען הביקורת, כל אחד מביא איתו מהעולם תוכן שלו במה שהוא עוסק, מביא זווית אחרת, זווית שונה, וזה רק מפרה את כל הנושא של הביקורת במועצה. העלאת המודעות לביקורת ולחשיבות שלה בקרב הציבור, ועדות ביקורת ביישובים, אני עובד המון עם ועדות ביקורת ביישובים, תכף אני אגע בזה, שמירה מנהל תקין, שיפור של מנגנוני פיקוח ובקרה, ייעול, חיסכון בתהליכים שונים, סיכונים אפשריים וכמובן תיקון הליקויים וההטמעה שלהם, שזה מורכב, כאילו הקטע של ההטמעה הוא לא פשוט. המבקר הוא עצמאי בבחירת הנושאים, בסך הכל זה נותן איזשהו מעמד של עצמאות, אבל אני מתואם עם הצרכים, עם היעדים של המועצה כדי לשפר כל הזמן את התהליכים התפקודיים כאן, אני מתואם עם הוועדה לענייני ביקורת, ואני גם מגיב לתלונות, כלומר חלק מהביקורות שאני עושה בכלל זה פה המועצה של תלונות שאני מקבל מלמטה, מתושבים, מעובדים וכו'. זה התהליך של בחירת הנושאים. טוב, לגבי נושאים עיקריים שבוצעו, אז ככה, בחנתי השנה את כל הנושא של הגינון הציבורי. הגינון הציבורי במועצה מתבצע על ידי החברה הכלכלית ומפוקח על ידי המועצה. כלומר, במידה רבה, הבקשה לביקורת הייתה בכלל במנכ"ל החק"ל. אמר לי, בוא תעשה לי ביקורת, אמרתי לו, תפדל, אני באתי להסתיר ביקורת. הצגתי לו כבר בכל הפורום שלו את הממצאים, והוא התחיל לטפל בהם. החתכים שבדקתי זה מדיניות בתחום הגינון, מבנה ארגוני, כוח אדם, ממצאים, נהלים, תוכניות עבודה, מדדים, הליך של ההתקשרויות, תקציב, תפעול, בקרה ופיקוח. עוד נושא שעשינו אותו בשנה הקודמת, שעוד הכל היה נורמלי, אז עשיתי פה יום למידה לפורום של הרבה מאוד מבקרים במועצות אזוריות, בנושא של המוקד המוניציפלי אצלנו, שזה יחסית חדש, זה בסך הכל משהו כמו 5 שנים, זה קידם משמעותית את השירות של המועצה לתושבים, והם באו ללמוד איך זה עובד כאן, אירחנו אותם, ודני גם נתן סקירה על האתגרים בגליל, ובסך הכל היה יום מאוד מאוד מפרה לכולם, הם חלקם גם לא הכירו מה זה מועצה עברית מסגב, יש עוד כאלה שחושבים שזה מסגבם, עכשיו מסגבם נמצאים כנראה איפשהו אצלנו.
אבל כבר שאלו אותי אם אנחנו מפונים.
כן,
זה מסגרבה. הם דרומית עליהם, לא?
מה?
מסגרבה עליהם, אנחנו
מסגרבה. אני עוסק הרבה בליווי והכוונה של ועדות הביקורת. זה משהו סזיפי, מתחלף, על ידה לא תמיד נשמר. לא כולם רוצים להתעסק בביקורת, לא כולם מבינים בכלל מה המהות שלהם בוועדת ביקורת, יש כאלה שבאים מפוזיציה לוועדת ביקורת, אז אני צריך להרגיע אותם, לתת להם כלים מקצועיים ולצאת לעבוד. אני תמיד אומר להם שזה נכס, שיש ביקורת טובה ביישוב, זה נכס של היישוב, וכן אני אומר לכם, זה אינטרס של היישוב שלכם שתהיה ביקורת. ובזה זה קם ונופל, על זה. כמה אתם מתעקשים שיש ועד הנהלה, שתהיה ועדת ביקורת. זה היינו הך מבחינתי. טוב, דני נגע בנושא הביטחון, אז ברבעון האחרון של 2023, בסימן מלחמת חרבות ברזל, הייתה פה פעילות מאוד אינטנסיבית של המועצה, אז אני גם כן ככה, במצבים כאלה אני גם נכנס מתחת לאלונקה, והיו פה ארוחות מצב, והיה פה הצטיידות מ-0 ל-100 ממש, של כל כיתות הכוננות, פערי מיגון, קליטה של הרבה מאוד כוחות, בסך הכל המועצה שמרה על שגרת פעילות כדי לשמור על הרציפות, וזה הוכיח את עצמו. וטיפול בתלונות שהגיעו מתוקף היותי גם ממונה על תלונות הציבור. טוב.
שנייה, אפשר לפני הצלילה לתוך הדוח ביקורי? סליחה על השעה, כמה שנים את מבקר המועצה? אני פשוט חדשה.
אני מ-2009 מבקר במועצה, ב-2008 פרשתי מצה"ל, אני הייתי מהדור שהיה בתוך לבנון, לא מחוץ ללבנון, אבל זה
טוב. אז זו הייתה שאלה אחת, שאלה שנייה, יש זה, יש תוכנית ביקורת.
כן,
יש
תוכנית
ביקורת
ראש.
תוכנית ביקורת ראש
שנתית. תראי, קודם כל, לי יש, אבל זה נתון לשינויים. יש לי את זה, וגם כשאני נותן לוועדה, הוועדה לענייני ביקורת לצורך העניין, אני נותן נושאים שעשיתי אותם בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, שהם לוקחים את זה ובונים תוכנית רב שנתית.
מי זה יבוא?
עכשיו, מה?
ועדת הביקורת בונה תוכנית רב שנתית?
היא, לא. אני נותן להם את כל הנושאים שעשיתי במשך השנים האחרונות, אוקיי? ואז על פי זה, לפי תיעדוף שהם קובעים, הם בונים את התוכנית הרב שנתית לבדיקה של מעקב תיקון ליקויים לביקורות שאני ביצעתי. אני, גם כן, יש לי נושאים, אוקיי, שאני מנתח אותם, אני יודע שאני רוצה לבדוק אותם, אני עובד לפי זה, אבל אתה יודע, יש שינוי פה, המלחמה, זוזור וכאלה.
עוד שאלה אחת.
כן.
יש, כשאתה בונה לעצמך מה אני מבקר בשנה הקרובה, אתה יוצא נניח מהיקף שעות הביקורת השנתיות שיש לך, לא יודע, משרה אחת, משרה וחצי, יש לי משרה במה סקירה, רבע משרה, שמינית זה. יש לי כך וכך מאות שעות בשנה, כך אני מתכוון לחלק אותם?
אני עובד לא בהמוצאות שלי, אני לא...
אני יודעת, לא, לא משנה.
אני מסכים, לעצמך. אני לא סופר שעות.
לא, אין בעיה, לעצמך. זה היקף המשרה שלי, זה הזמן שעומד לרשותי. ככה אני מחלק?
כן. אם יש צורך, מישהו מקצועי שבדוק משהו מקצועי שעובד מתוך הזה שלו, זה כמובן שיבוא, אין? זה הבעיה...
לא, המחשבה שלי יותר...
אני מבין.
כשאתה מסתכל על ארגון, אתה אומר...
כך שהוא עושה את מה שהוא מסוגל לעשות. אם עולה עוד תלונה...
ואת מה שחשוב בתוך הזה, איך אני מתעדף חשוב מול...
דחוף.
בסדר, אני לא, אבל כולם עושים את זה. מה שהוא עושה, גם אני עושה את זה. אני מחלק הזמן שלי בין כל הלחצים השונים. מה שאת אומרת זה נכון, אתה בן אדם לא...
לא, כי אני יכולה להגיד ככה, אוקיי, אני רוצה לבחון את המינון הציבורי, זה אמור לקחת לי 300 שעות, או זה אמור לקחת לי 80 שעות.
אבל זה נכון לכל מנהל מחלקה שיגיע לפה ויציא.
זה נכון לכל...
זה נכון לכל עובד, זה נכון לכל עובד,
זה נכון לכל עובד. זה נכון לכל... כי למעשה אנחנו רואים ששנת 23 הביאה דוח ביקורת בנושא אחד.
נכון.
זה לא, זה מעט. אני חושב לא מוציא כל כך גדול, זה מעט. לכן השאלה שלי...
חצי משרה.
הוא לא ציין את אחוז המשרה שלו.
לא, לא, נכון, אבל אני אומרת. לכן אני שואלת.
בבקשה, אני אגיד לך משהו, אל תסתכל על
כמות. מי פה בוועדה לעניין?
לפעמים מדוח אחד, זה יכול להשליך על הרבה הרבה מאוד תחומים ונושאים, וזה ככה קורה כל הזמן.
זה גם נכנס תוך כדי.
יש פה אינפוט, גם של ועדה לעניין ביקורת בוועדה, יש עושים מה כזה, וגם של הציבור. זאת אומרת, הוא מגיב לתנות בציבור, היה תנועה בחוסניה, היה תנועה בזה, לא משנה. בדק מה שבדק, וגם. אני לא חושב, ואני מוכן, אני אגב יהיה קשור למישהו מצביע על משהו שיש פה מגבלה, זאת אומרת, אם יש משהו שנתקע בגלל שאין לו מספיק שעות, אנחנו ניקח מישהו שעולה, זה לא בעיה. אנחנו לא מונעים בדיקה של נושא שעולה בגלל שאין לזה תקציב. זה, אני לא זוכר חוויה כזו. אני לא זוכר חוויה. אבל בוא תציג את הדברים.
יאללה, כן. שוב. טוב, זה מטרת הביקורת. לגבי המדיניות, אז... אני בדקתי את הנושא של מדיניות, תראו, המועצה גדלה כל הזמן, יש פה מדלכות, חניות, שבילים, כיכרות, כל הזמן גדלים, ואין לנו מדיניות, בסוף אין לנו מדיניות בנושא המדיניות, זה משהו שהוא משליך על הרבה הרבה מאוד דברים, אבל אני גם לומד את הנושא הזה, אני תוך כדי עבודה אני גם לומד ואני רואה גם כמה הנושא הזה הוא חשוב, בטח למועצה ירוקה כמו שלנו, כי מדיניות נותנת מענה לצרכים, סדרי עדיפויות, גבולות אחריות וסמכויות, איזה שירותים, כאילו שתילות, החזקה, ניקיון, סכנת שריפות שהיא מאוד מאוד אקוטית אצלנו, חיסכון במים שהוא מאוד רלוונטי, צל זה דבר הרי בסיסי, בטח במדינה חמה כמו שלנו, שתילה של צמחים אלרגניים עם ריסוס, פיקוח, זה רק חלק ממדיניות, ואני חושב ש... בגודל שלנו, כבר הגיע הזמן שנתייחס בצורה מאוד מאוד מקצועית לעולם הזה, לתחום הזה, ונבנה מדיניות סדורה. כי לא גובשה מדיניות כזאת, ואני חושב שכדאי לגבש. הגעתי גם בכפר הגמלאים ועוד ועוד, והפרויקטים פה כל הזמן מצברים וגדלים, אבל התחום של הגילון כאילו איזשהו מקום נשאר קצת מאחור. המבנה הארגוני וכוח אדם של הגינון, כפי שאמרתי, מי שעוסק פה זה החקל, מתבסס על שבעה גננים, מנהל גינון, שהוא תותח על ותיק מאוד פה, והוא מוקד ידע. מאוד מנוסים, תושבי מסגר, לכל אחד יש את ההתמחות שלו. הטיפול באתרים הוא תחת תפעול מקצועית לאגף שפע ותפעולית לחברה הכלכלית, ותחומי גינון נוספים שהם עושים, והם עושים כמו פרויקטים, אז הכל כפוף לחקן, לסמנכ"ל תפעול שלהם. ופה ראיתי שבאמת חסר איזשהו תקן שמגדיר כמה עובדים צריך לכל דונם, מתחם, אם זה לגינון אינטנסיבי או לגינון שהוא אקסטנסיבי. אני רואה שבסך הכל במקומות אחרים מוקצה עובד גינון אחד, אצלנו זה לא מוסדר. מותג השליטה, כפי שציינתי, הניהול השוטף של מחלקת הגינון מתבצע על ידי מנהל מחלקת הגינון, תוך התייעצות והכוונה של סמנכ"ל התפעול של החכ"ל והכוונה מקצועית של מנהל שפע אצלנו.
תגיד, ואז אתה
מבקר
שם, אותו תואר לפון? זאת אומרת, זה חלק מתהליך הביקורת שאתה מבצע?
בוודאי.
אז היא
יוצאת
לפועל ואתה בודק אחר כך, מבקר את מידת
הביצוע
של
ההוצאה
לפועל של הפעולה, נכון?
כן, וגם יש
את הוועדה
במידת הביצוע.
הוועדה
עושה את זה.
גם הוועדה עושה את זה.
כן.
זאת אומרת, זה
בעצם
לביצוע,
שיש לו על תהליך לביצוע. אני מסוגח את הדוח הזה, אני מפרק אותו לסוג של טבלה. כדי לנהל מעקב, ביצוע, סטטוס, ומי אחראי על מה, וזה כלי עבודה לוועדה לענייני ביקורת. טוב, מה שראיתי, כמו שזה לא נקבע תקן מוקדם של כמות עובדי גינון, תראו, חלק מההערות כאן, שתבין, הן מופנות לחכ"ל, שהוא הגוף הביצועי, וחלק מההערות, כפי שתראו, מופנות למועצה. כי המועצה בסוף היא זאת שלקחה את הקבלן ביצוע הזה, ויש גם לה כל מיני מחויבויות למול הקבלן. טוב, לא נכתבו ייעוד, הגדרות תפקידים לבעלי תפקידים, אין במבנה הארגוני של אגף שפע גורם יהודי שאמון על נושא הגינון. אני פה נוגע בפונקציה מאוד מאוד מרכזית של מפקח מקצועי. אתם תראו את זה בעוד, זה עולה בכל מיני מקומות. ההיעדר של הפונקציה הזאת, כי היא מאוד חשובה, שיהיה מישהו שיעשה פיקוח מקצועי, לפחות בהיבט של המועצה. העבודה נעשתה, לא נעשתה, בזה רמה נעשתה, שייתן את הפידבק הזה. לא נמצאו פרוטוקולים שדנים בנושא התפעולי ובניין הכוח. פה אני ממליץ לבצע מיפוי של צרכים, פשוט למסד את הדברים האלה, זה עולה לאורך כל הדוח, וגם בנושא הכשרות, ופה גם כן אני מציע לקיים תוכנית הכשרות סדורה לכל הגננים, כי הם, בכל זאת יש תחומים, וגם זה מכניס להם איזשהו מוטיבציה. אתה מדבר על העלאת שכר כל הזמן, אז גם לעשות להם השתלמויות, זה לא מזיק. כל הזמן, כשבאתי לעשות את הביקורת, הם היו בטוחים שאני הולך להעלות להם את המשכורת.
יש להם פנסיות, ויש פה דברים.
בסדר, כל אחד והצרות שלו.
אבל אחד החמודים האלה שוקל נען, בדיוק בכניסה, אמרתי לו, סחתן, תאמין לי, זה עשה לו יותר טוב מהכל. אחלה נען. נהלים, מדדים, תוכניות עבודה, גם כן. זה עוד פעם קשור לכל הנושא של המיסוד של התהליכים, זה עולה לאורך כל הדוח. הם יודעים לעבוד, אמרתי, יש להם ידע, אבל שום דבר לא כתוב. הכל אצלו, במיוחד האחראי, הכל אצלו בראש, שום דבר לא כתוב, תכתוב, תמסד, אתה השנה הבאה, לא יודע מתי תלך לתפקיד אחר, תשאיר את הידע הזה. אבל הנושא הזה של ידע, אגב, הוא חוצה ארגון.
לא,
זה ידע.
חוצה ארגונים.
חוצה ארגונים, כן.
תאמין לי, אם הגנן של הרב נעים יתחיל לכתוב את מה שהוא עושה, אני מורידה בפניך את הכובע.
קריאו שהוא גם יעשה את מה שהוא כתב.
הוא יקליט ומישהו יכתוב.
תחת רגישות מאוד גדולה, חבר'ה.
אותו כנע לגבי מדדים.
אנשים טובים ועושים עבודה נהדרת, אבל יש להם את המוגבלות שלהם. תאמין, אלוהים זה מה שנתן לו להיות מקצועי הכי טוב, אבל לא מאכול לכתוב.
לא, לא הכוונה של מישהו
ביקורת.
אני מצטערת שם.
זה הצגה תוך ביקורת שעה. לא, אל תדאר.
אני אמרת לנו לא
עוד שום בסוד,
לדעתי הוא כבר עבר את זה.
זה קצת הכל. אתה מתחיל לרוץ.
זה נדבק מאילן.
כמו למסגביאדה, ביום שישי מסגביאדה. אני הולך, אנחנו שם במסגביאדה, יש שם מרגש, אתם תראו, אני לא רוצה...
לא, זה הולך
להיות מרגש, כי...
יש פה המלצות, מדויקות.
וכמו שנאמר פה, המחות המדויקות האלה, אנחנו נקרא אותם כבר עכשיו, ועדת ביקורת.
תוכניות עבודה, תראו, אני זה... בואו נעשה של ההתקשרויות, תראו, פה זאת הערה במועצה. בסדר, ב-2017 לקחו אותם בלי מכרז. אנחנו כבר סיימנו את התקופה המכרזית, כבר עברנו את השש שנים, וצריך לצאת במכרז, אפילו כדי, למרות שהם יכול להיות שהם גומלים וטובים, אבל לשמוע מחירים אחרים, שיטות אחרות, ופה לא התקיים מכרז. אגב, בתוך המכרז ובהסכם מוגדר שם הנושא של הפיקוח המקצועי שהוא חסר, והוא לא קיים, ואני אומר לכם שבלי הפיקוח המקצועי הזה, אין יכולת באמת לראות שאפשר לממש את התנאים של החוזה הזה ברמה המקצועית. בלי המפקח, שצריך להיות אגרונום, אחד שמביא מניין. כל הספקים של החקל, לא כל הספקים של החקל, נמצאים ברשימת הספקים של המועצה. פה אני עוד פעם מוגע על נהלי רכש מותאמים. פה לגבי התקציב, אנחנו רואים לאורך זמן שהתקציב של המועצה הולך וגדל, הוא גם ימשיך ללכת, ילך ויגדל. פה אנחנו רואים את התכנון מול ביצוע של, של הגינון, אגב הם היו בגירעון ולאט לאט משתפרים, בעיקר בגלל הפרויקטים אגב שהם עושים, פרויקטים חיצוניים שהם עושים, הם ימשיכו לעשות. כל הנושא של התפעול של הגינון, אז יש כאן הרבה מאוד עבודה לעשות ולהשתמש בכלים קצת יותר מתקדמים של איזה פיור, קיאר או הילדה.
היי?
ארבע בבוקר, אליאל, הוא בא.
סקר, תראו, כל מה אפשר לעשות, צריך לעשות סקר מקיף שמדויק עם אמצעי GIS לשפה משותפת, אפשר היום לתחום את זה בצורה מדויקת, זה גם כלי של שפה משותפת בין הגננים לבין המוקד שלנו, כדי לראות מי אחראי על מה, מה טופל וכו'. טוב, כל הנושא של התיעוד של הדוחות הניהולים גם הוא חסר. כל הנושא של המים הוא חייב להיות חלק אם הראיתי במדדים כדי לראות שאנחנו באמת נכנסים. אני יודע שיש מודעות לזה וגם נכנסים לתהליכים של רכש שנמצאים יותר מתקדמים כדי לחסוך במים. בדקתי אם המועצה מקבלת תעריף מופחת על הניסים סקר, כן היא מקבלת את התעריף הזה, זה משמעותי. בואו נראה. טוב. פה אני, מה שאני מציע, לשלב את כל הנושא של הגינון בתוך תהליכים תפעוליים במועצה. כלומר, לשלב את זה עם הגורמים התפעוליים, שזה יהיה חלק אינהרנטי מקבלת ההחלטות. פה אני שם את
ההמלצות. תפעוליים, קרי מה?
מה?
מה הכוונה לשלב
את זה? תפעול. פה ההמלצות זה כמובן מדיניות, המבנה הארגוני, נהלים, מדדים, התקשרויות, מכרזים, כל הנושא התפעולי. פה אני, פה למעשה זה סיכום של מה שאמרתי. בסוף אני, הרבה מאוד שאני ממליץ לחברה הכלכלית, כמו שעשינו כבר בחקה, לקחת איזה אאוטסורסינג של מבקר פנים כזה, יש להם כבר הרבה מאוד פעילויות, אמרתי זה גם לשמוליק, הוא רצה לעשות את זה, הוא לא עשה את זה כי זה חשוב, בכולכי מסגרת זה עובד מצוין. טוב,
ממונה. רגע, שנייה. מי מייצג את המבוקרים? מי מייצג את המבוקרים
כאן בישיבה? זה לא מרוב, אבל חכה, בוא נראה רגע את התלונות, אתה רוצה...
רגע, אבל זה דוח ביקורת קונקרטי, בוא נגמור אותו.
בוא נגמור את הכל, אחרי זה נדבר.
נגמור את הכל הזאת.
לגבי תלונות הסיבור הזה, אני גם עוסק בתלונות להגדיל מפניות, שזה אצל המוקד, התלונות הן אצלי, חלק מהפניות, מהתלונות באמת הן בסיס לביקורות ולשינויים ולפיית מדיניות
של המועצה. אם מתחילה פה זליגה של אנשים פה לפני שאנחנו...
אני עוד שתי דקות גם אני זולג, אני חייב
ללכת. קיבלתי בעיקר...
שכונת בבאר שבע, אני צריך לנסוע לבאר שבע.
בעיות בשכונת חמדון, בלוקם, גביית מים וחוסניה. זהו, לגבי הגובה האמיתי, אז אנחנו מבינים, יש לנו גם בעיות עם הגובה האמיתי, מהשביל לאוקטובר.
א', אנחנו בדרך כלל, שנקרא, מאמצים את ההמלצות, אנחנו מתחייבים למלות אחר המלצות, לפעמים אנחנו מצליחים ב-100% תוך שנה, תמיד אנחנו מצליחים ב-100% תוך כמה שנים, בסדר? וזה מה שאנחנו עושים. יש לנו פה הערה של הגינון, בסדר, זה בסדר, אני מעדיף להיות בצד שהוא במקצועית יותר טוב ובנהלים פחות טוב ובכסף בסדר ונקרא לזה בתכנון פחות, אבל זה לא כך משנה, אין פה
תירוצים. אנחנו, אני מציע לאשר את תוך הביקורת, ולבקש מוועדת לענייני ביקורת שתפקח על היישום שלו במלואו. זה פשטות, במקום שאנחנו מסתבר. אגב, אני קודם כל, אנחנו מצביעים על זה בכלל. בואו נצביע על הצעתי. אני מציע להמלץ את זה ולצביע. מי בעד? מי בעד? מי נגד? יש מי שאין אחד נגד. תראו. אני רוצה להגיד לכם, יש פה...
תגע רק להעביר לה משהו. זו שאלה טובה. לפני שיוצא הדוח הסופי, יוצא דוח טיוטה. הדוח טיוטה עובר לכל המבוקרים, ויש שיח איתם על הנתונים ועל המסקנות.
כן, כן, זה לא...
רק כשאני לא מגיע איתם למכנה, לא יעשה הדוח הזה. בסדר?
אבל אולי יש מקום...
יש פה תרבות ארגונית, כמו שאתם כבר מבינים מהתהליך של ה... של הוועדת, של הטברי ושל התקציב פיתוח, או לא משנה, מכל התאריכים שאתם כבר מתחילים לחוות אותם ולהגיד אותם. יש לנו פה מבקר פנים שמשתמש במונחים, אני לא רציתי לעצור אותו, אולי לא נעים, אבל אני פעם ראשונה בחיים שאני שומע את הצמד מילים מבנה הכוח בהקשר לגינון. אבל... ומעבר לזה, מה שמירב ואחמד הרגישו, כי הם מכירים את, את הפרסונות, יש לנו אחלה גננים, אבל הם... הבקר יודע לכתוב, חוץ מזה שהוא משתמש במילים כאלה. אבל הגננים לא. כן, בסדר, אנחנו נמצא מי שיודע לכתוב, שיודע לדבר איתם, שיודע לתקשר איתם ושיפתור את הבעיה, כמו שאמרתי לך קודם, בסוף, כן. עניינים הטכניים, חברים, יש לנו ככה, קודם כל, נציג המועצה לרשות ניקוז גליל מערבי, משום מה, היה פער בין בין מה שהצגתי ומה שדיברנו עבוד הכל ומה שזה, אנחנו צריכים שני נציגים, הנציג אחד זה תומר, הנציג השני זה לב. תומר זה מנהל אגף הנדסה, השני זה מנהל אגף שפע, זה די טריוויאלי, אבל צריך לאשר את זה. מי בעד? תודה. דבר שני, אני אמרתי לכם פעם שעברה, שאסף אברהמי, אני כסגן במחיר מציאה, הפעלתי עליו את התיק של, של המרכז הקהילתי, ואני ביקשתי ממנו שיחליף אותי, ייצג אותי בזה. אני אמרתי לכם שאני בכלל לא צריך את האישור שלכם, ליתר ביטחון, יעירו לי, אני מבקש את האישור שלכם למהלך הזה. מי בעד? יפה. מישהו מתנגד? לא. יש לנו גברת שירה גרי, מברוק. אני משתתף בצערך. יש לנו מנהלת חדשה לאגף רווחה. דיווחתי לכם, הצגתי לכם, כמו שאני דיברנו על זה, השארתם את זה, שכחתי לציין, שאותה גברת היא גם מחליפה את קודמתה בתפקידים הבאים. אחד, ממונה ואחראית על הטרדות מיניות במקום העבודה. אמרתי
ממונה ואחראית על הטרדות מיניות במקומות העבודה.
מניעה.
לא, ככה כתוב במשרד ה...
זה לא אומר שהם יודעים מה הם כותבים, כי לא הטרדות מיניות זה רק בסוף שלו.
יועצת, אני סומך עליה שהיא תהיה אחראית למניעה של ההטרדות. יועצת לאזרחים ותיקים, 2. 3. חברת הוועדה למאבק בנגע בסמים, זה סטטוטורי וזה חיובי וצריך לאשר אותה ספציפית, איש אחרי שני עובדים את השם. חברת הוועדה למיגור אלימות, גם כן, זה ועדה שבאמת וכולי. נציגה של אגף הרווחה בהנהלה של עמותת מרחבים, היא מחליפה את הקודמתה גם בזה. כל הדברים האלו, מי בעד לאשר? מישהו נגד?
אני רק שואלת אם היא יועצת לאזרחים ותיקים, מי יודע את זה במסגב?
עכשיו כבר.
האמת, אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת, אנחנו נבדוק את זה.
יש לנו את זה באתר.
למה אין לזה פרסום?
הרב היה כי השם ייבדק.
אני חושבת שיועצת למועצה בענייני אזרחים,
יש לנו עוד דבר?
לא. לא, צריך לשאול
שמות.
שמות.
חברים, הוועדה לענייני שמות. הוועדה לענייני שמות, בסוף זה רק אני, נכון? אף אחד לא התנדב.
חיים ריס וחוסן. חוסן סוואל? חוסן סוואל. שמות. תשנה את כולם. כן.
בקרב אזרחים ותיקים?
לא. יש לי בלדן.
יפה. אנחנו צריכים להשאיר מושג פעוצה, וקיבלתם את השמות של הרחובות בכמה יישובים שסיפרו את הזה. רונן מאוד מקפיד על העניין הזה.
זה?
אלה עם הלהקות, מי זה היה? מחמנים עם הטיסלם, רחוב טיסלם במחמנים.
טיסלם?
רחוב אלחרוב, בבדמדה וכו'. אני לא משנה סתם, אני משתעשע בשמות האלו. אנחנו באופן מסורתי מאשרים אותם, אלא אם כן יש איזה משהו סיבה לא לאשר, אנחנו מאשרים. מי בעד לאשר את השמות של הרחובות לפי המלצת ועדת הציבור?
כן, אבל מה לפני זה?
תודה, מי נגד?
אפשר לשנות, נכון, בהמשך, אפשר
להתנגד, אבל
אנחנו צריכים לאשר. אנחנו צריכים לאשר. איזה קט.
אנחנו נותנים לאשר.
זה רוצה על אמא שלו, זה על סבא שלו.
יישוב אחד זה משיר השירים, יחוב על זיצים, יישוב אחד זה ציפורים.
אמרתם, אסור לי רק אחרי שנה. להוריד, להרגיע קצת. אמרתם, יש מדיניות? אמרתם, בגלל שזה חדש, תנו לנו שנה. אז אמרתי, אחר כך, ארבעה, חמישה שמות. אין ברירה. אם אני חנה, בעיה.
אנחנו כמעט בסוף. אנחנו כמעט בסוף.
עוד משהו?
אנחנו כמעט בסוף. יש פה דיווחי ראש מועצה, יש לי דיווחים. יש פה כמה דברים דרמטיים שקרו אפילו השבוע. למשל, לפני שבוע שר האוצר חתם על ההנחות בקרקע, לפי אזורי
האחרונות.
מה? שר האוצר.
חתם?
שר האוצר חתם על ההנחות בקרקע. אנחנו ממתינים להם כבר שנה. למשל, בג"ץ אישר את הדחייה של ועדת הקבלה של צורית אחר עירור של בן אדם שהביא את זה עד לבית משפט עליון. למשל, אני לא רוצה להיכנס לזה, ואל תשאלו אותי עכשיו. יש לנו כנס, אנחנו נהיה שם, יהיה לנו זמן. יש לי הרבה מה לדבר. יצא צו מניעה היום נגד הרחבת היישובים הקהילתיים מ-400 ל-700. היום יצא. כן. המדינה צריכה להסביר למה זה חשוב.
איזה הנחות מקבלים?
לעדיפות לאומית, לעדיפות הלאומית.
אני אעבור על כל ההנחות. זה העלאת התקרה מ-450 ל-850. זה ביטול התבחין הסוציו-אקונומי שמכין מטיל להנחה נוספת. אני אומר את זה עכשיו רק טלגרמית, כי זה לא...
גם עדיפות לאומית חתם?
זה הנחה תוספתית של 10% למשרתי מילואים. בגדול זה יכול להגיע ל-400,000-500,000 שקל הנחה נוספת לעומת...
דני, עדיפות לאומית חתם?
כן. את המידע הזה אפשר לקבל
איכשהו
באופן
מסודר. אתם תקבלו את זה באופן מסודר. אף אחד בארץ עוד לא קיבל את ההנחה. אף מחוז עוד לא קיבל את ההוראות אגף איך ליישם את ההנחה. לא יצאו שומות שמהם אפשר לגזור את ההנחה כבר כמה חודשים. זה לא הרגע כרגע להיכנס לדקויות של העניין הזה. אני רק מדווח שיש התפתחויות לטובה, יש התפתחויות לרעה בעניין של הגדלה של 400-700. העסק תוסס, אני אדבר על זה באסטרטגי. זה לא
רק שאלה, חתם על דני, חתם רק, חתם גם על עדיפות לאומיות או עדיין לא?
כן,
נגדנו?
וזהו, אני לא רוצה לשאול.
רגע, אני רוצה רגע, עוד שנייה אחת. יש לנו כנס בשבוע הבא, ביום רביעי, חמישי ושישי. אני מניחה שכולם נרשמו. אנחנו, מי לא נרשם?
אני לא בטוח אם נרשמתי.
אני חושבת שאתה נרשם, ציוותתי אותך. יחד עם אמיר, לדעתי.
זה כבר רגע,
ברוכה. תקשיבו, חברים, רביעי הבא, אנחנו נפגשים, אני אוציא הודעה כמובן, יומיים לפני, שלושה ימים לפני, או יום לפני, איפה נפגשים, מתי ההסעות יוצאות, אנחנו, יש לנו סדר יום מסודר ומאורגן בשלושה ימים, יש לנו גם ערב הוואי, יש לנו שלושה ימים מרתקים, עם הרבה עבודה, אבל גם טיפה פלז'ר. אז תגיעו עם מצב רוח טוב, ואנחנו באמת נעשה את הכל ששלושה ימים אלה יעברו כמו שצריך.
תודה.
אז זהו.
תודה רבה.
ביי, תודה. ביי, תודה.
ומי שלא מכיר איזה בעלי.
איפה דודו?
אני מאחיתי לכם,
שלוש שעשת נושא.
שעשת נושא.